الليل صغير أصحوش عشوي أوزو بعدتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי וגמר חתימה טובה. יום שישי זין בתשרי, ערב שבת שובה, פרשת האזין הוא תפשין פי דלת, מסכת קידושין דפים מם וממלף. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ראשית לכל, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, אי רצון מלפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי. שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו. ושכינתי. בשבת הבא עלינו לטובה, התאריך יהיה ח' בתשרי, ובשנת בית אלפים תף תף קוף למד זין, החל חג חנוכת המזבח, זין ימים בימי שלמה המלך. כאמור בספר דברי הימים ב' פרק זין, ואכלו ביום הכיפורים. כאמור במסכת מועד קטן, דף ת' עמוד א'. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם של לימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם מוישה אפרים בן רחל, חיים בנימין, מורדכי בן עידה, נחמה בת יפה שנדל פייגה, ביביאן יוכבד בת אסתר, רחל בת שמס, פייגה ציפורה בת הדסה, פייגה רויזה בת פרומת מלכה, הילדה רוני בת יהודית, רחל בת אסתר, חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, שרה חנצו דבורה בת שיינה, רב ישר אל משה בן שפרה דינה, דוב מוישה בן יפה שנדל פייגה, הרב יחיאל בן חסיבה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא חול בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לכל עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה, יחתמם לחיים טובים ארוכים ולשלום, שנה טובה ומתוקה, ושבתי מליזוק רפואה קרובה לבוא, אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארין? מי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים? מה המקווה מתאר את התמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל? ויש להבין מדוע רבי עקיבא כופל את הלשונות ברישה של המשנה ובסיפה של המשנה. לפני מי אתם מתארים, ושוב, ומי מתאר אתכם? גם בפסוקים הביא רבי עקיבא שני פסוקים, וזרקתי עליכם מים תאורים, ופסוק נוסף, מקווה ישראל השם. ידוע שישנם שני סוגי תומות של בני אדם ושני סוגי תארה להם. האחד תמה שנטמא ממת תומתו שבעה ימים, ויש לעזות עליו איפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי, אחר כך הוא מוסיף לטבול במקווה ונתאר. ישנה תומה קלה יותר הנטמא בשרץ שתומתו רק יום אחד, ואינו זקוק להזעה מהכהן, והוא טובל במקווה ונתאר. מתחיל רבי עקיבא ואומר, אשריכם, אשריכם. במאמר המוסגר הזכרנו כבר שאשריכם בארמית, כפי שמופיע בזוהר הקדוש, זכאים אתם. אם כן, מתחיל רבי עקיבא ואומר, אשריכם לפני מי אתם מתארים? אילו האנשים הגדולים המתארים את עצמם, אנשים המסוגלים להתאר בכוחותיהם, כי במשך ימות השנה אולי חתו חטא קטן, ומיירו ותיארו את עצמם, רצים למקווה של הנפשות ומתארים את עצמם, אתם מתארים. אבל יש אנשים השקועים בתומה עמוקה יותר מתומת מת. הללו התמאים, כתומת שיבה צריך לעזות עליהם מאיפר פרה, וידוע כי אדם שמזים עליו אינו עושה מאומה למען תארתו, אלא רק עומד והכהן מזה עליו. והיינו, ומי מתאר אתכם? הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו. ועל שתי התומות הללו מביא רבי עקיבא שני פסוקים. הנה מצויים אנו בעשרת ימי תשובה, שבהם הקדוש ברוך הוא מכניס התעוררות בלבבות, ושומעים בלב את הקול הקורא, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמיהו ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח. הוא זורק התעוררות אפילו על אלו שאין להם כוח להתעורר לבד. וזרקתי עליכם מים טהורים, וכאשר השם מעורר אותנו, רבים מגיעים אל הדרגה היותר גבוהה של טהרה, להיות מסוג האנשים שנותר עליהם רק תומת שרץ, ויש להם אפשרות לתאר את עצמם על ידי כניסה למקווה מים. הם נכנסים למקווה של הקדוש ברוך הוא ומתארים. ואומר מקווה ישראל השם, המקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אשריכם ישראל. אבל אסור לנו לשכוח, כי מה שתלוי בנו בתבילת המקווה, ומאוד יש להיזהר, היינו שלא יהיה בבחינת טובל ושרץ בידו, אלא לזרוק את החטא. כמו כן להיכנס בתוך המים שלא יצא עבר אחד החוצה, ואז הכפרה והטהרה רבה, ואז יתקיים לפני השם תתארו. היסוד והתנאי בל יעבור לחזרה בתשובה תלמוד תורה. בתפילת 18 שלוש פעמים ביום אנחנו מבקשים על החזרה בתשובה. השיבנו אבינו, לאן? לתורתך. והטור כותב שהברכה הזו נפתחת באות A ומסתיימת באות H, שיחד זה 10 בגמטריה על מנת לרמוז על 10 ימי תשובה. והשאלה, יש מדרש במגילת איכה, שהיה ויכוח בין כנסת ישראל שביקשה השיבנו אליך, ואז ונשובה, והקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי, ואז ואשובה עליכם. ויכוח מי יעשה את הצעד הראשון. מסתבר שהקדוש ברוך הוא הצודק, ואנחנו צריכים לעשות את הצעד הראשון. אז איך אנשי כנסת הגדולה קבעו בתפילה את הנוסח של כנסת ישראל אשיבנו? דהיינו שהשם יעשה את הצעד הראשון. התשובה היא בנוסח של התפילה בברכת החזרה בתשובה נקבע, השיבנו אבינו לתורתך ואחר כך והחזירנו מלכנו. למה דווקא נקטו אבינו כשמדובר בתורה? כי אבא חייב ללמד את בנו תורה, ואם השם הוא אבינו, אז הוא מחויב בתלמוד תורתנו. עצם הפנייה שלנו לאבינו, ללמדנו ולהשיבנו לתורתך, היא מהווה את הצעד הראשון שלנו. ואז ברגע שפתחנו פתח כחודו של מחט, מבטיח לנו אבינו אבא רחמן, אני אפתח לכם פתח, שבו קרונות ומסעות יכולים לעבור. לומר לך, יסוד וראשון ותנאי לחזרה בתשובה, תורה. תלמוד תורתנו הקדושה שכנגד כולם. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף למתת במסכת קידושין. בסיום השיעור, שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, אם אורלה אסורה בחוץ לארץ מהלכה למשה מסיני, כיצד ייתכן שספיקה מותר והתשובה? משום שכך היא ההלכה למשה מסיני, שהספק מותר. שאלה שנייה, אילו כליים אסורים בחוץ לארץ מדאורייתא ואילו רק מדרבנן ומניין והתשובה? הרכבת האילן אסורה מדאורייתא מעקש לאיסור ארבעה, וכלי הכרם מדרבנן שנאמר סדחה למעתם מאיסור דאורייתא בחוץ לארץ. שאלה שלישית, מהו את חוקותיי תשמרו וכיצד משמע כן והתשובה? חוקים שחקקתי לך כבר, שמכך שלא כתוב שמרתם את חוקותיי אלא את חוקותיי תשמורו, משמע שאת החוקים שכבר נאמרו יש לשמור כעת. שאלה רביעית, מה הסברה לחלק ולומר שאפשר שגזרו בחוץ לארץ רק על כלי הכרם ולא על כלי זרעים והתשובה? משום שכלי הכרם אסורים בהנאה, ואפשר שרק בהם גזרו ולא בכלי זרעים. שאלה חמישית, כל העושה מצווה אחת מיטיבים לו, האם הוא בעולם הזה או בעולם הבא, וכיצד מתיישבים הדברים עם הברייתא והתשובה? לאביי הוא בעולם הבא והברייתא בעולם הזה, ולרבה בעולם הזה והברייתא כרבי יעקב שאין שכר מצוות בעולם הזה. והשאלה האחרונה בדף למתת הייתה, האם כשלא עשה מצווה ולא עשה עבירה נותנים לו שכר, והתשובה אין נותנים לו שכר, אלא אם כן באה עבירה לידו והתגבר וניצול ממנה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול, בדף למתת במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, היה לי עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי זין בתשרי תפשין פי דלת, ערב שבת תשובה, פרשת האזינו תפשין פי דלת, קר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדפים מם ומם א', דף מם החותם את הפרק הראשון במסכת קידושין, פרק ששמו האישה נקנית בסייעת הדשמיה הענקית, ודף מם א', הדף הפותח בסייעת הדשמיה הגדולה את הפרק השני במסכת קידושין, פרק ששמו האיש מקדש. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מם עמוד א' בשורה הרביעית מתחילת הדף, ומן המילים גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא עוד מעשים באמוראים שבאו לידי ניסיון עבירה ובמסירות נפש ניצלו ממנה. נאמר בפסוק בתהילים קוף ג' ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. מפרשת הגמרא מי הם הגיבורים שברוב כוח עושים דבר השם כגון רבי צדוק וחביריו שלבש כוח לחוף את יצרו ולהתגבר בחפצי קונו. ומספרת הגמרא מה היו המעשים של רבי צדוק. רבי צדוק תבעתי האם התרונית התבעה אותו גויה חשובה לדבר עבירה ולא יכול היה להינצל ממנה אלא היה מסור בידה להורגו. אמר לה רבי צדוק חלש לי ליבי ולא מצינה נחלש ליבי ואיני יכול לעשות כעת עבירה. ושאל אותה היא כמידה למיך להם יש משהו לאכול כדי לחזק את הלב. ואומר רבן יהוא ידע כוונתו הייתה בתחילה לדחות אותה כדי שיוכל בינתיים לחפש היצע איך להינצל ממנה, וכשאמרה לו שאין לה אלא לצלות דבר תמה, החליט להיכנס לתנור כפי שמיד נראה. אמרה להישיבה לו המטרוניתה, איקה יש רק דבר תמה שאסור ליהודים לאכול. אמר לה רבי צדוק, מהי נפקא מינה? מה ההבדל איזה מין מאכל הזדמן? אלא יש ללמוד מכך שזה הזדמן לדעה וידעה אכולה, שמי שעושה עבירה כזו ראוי לאכול דברים האסורים באכילה. שגרת תנורה. הדליקה המטרונית האש בתנור וכמן חלי והניחה בתוך התנור את המאכל התמה כדי לצלותו. סליק ויתיב בגבי עלה רבי צדוק ונכנס להישב בתוך התנור שהאש בוערת בו. ולא שלטה בו האש כמן ששלט ביצר של גילוי הריות שהוא אש כמבואר לכמן בדף פי א', אומר רבן יהוידע. אמרה לה המטרונית המאי היי, מה המעשה הזה שאתה נכנס לתוך התנור? אמר לה רבי צדוק, דה אבי דה נפיל בה, מי שעושה דבר עבירה כזה נוסופו שנופל באש הגיהנום. אמרה לי, אמרה לה המטרוניתה, ידי כולה, אילו הייתי יודעת שכל כך חמור אצלכם עניין זה לא ציירתיך, לא הייתי מצערת אותך לתבוע ממך לעשות עבירה. ומסביר רבן יהוידע שכמן שראתה שלא שלטה בו האש, נחלש כוח התאומה שבה והתחרתה על שפיתתה אותו לדבר עבירה, ועוד יש לפרש, שכמן שראתה שלא תוכל לפתתו לעבירה, החליטה לעזוב את בקשתה בדרך כבוד. מביאה הגמרא מעשה נוסף באמורה שברח מהעבירה במסירות נפש, רב כהנא וכמזה בן דיקולי, היה מוכר סלים שאנשים מניחים בהם את כלי הריגה שלהם, ולכן היה עסקו עם אנשים, וכשהגיע למכור למטרונית הסל, תבעתי האם מטרוניתה, תבעה אותו הגויה לדבר עבירה, ולא יכול היה להינצל ממנה, אלא היה מסור בידה לאורגו, אם רוצה בכך. אמר לרב כהנא, איזה ליקשית נפשי, אלך והקשת עצמי לפני העבירה. אומר העין אליהו, משום שמבואר במסרת בבא מציע, בדף דף, שיופיו של רב כהנא היה מעין יופיו של רבי אבאו, עד מעין יופיו של אדם הראשון, וכיוון שהיה עסקו עם אנשים, היה מנבל עצמו כדי שלא יחטא, ולכן אמר לה שצריך לקשט את עצמו תחילה. סליק וכנפיל מאיגרה להרה, עלה לגג ונפל מהגג לארץ, אבל נעשה לו נס, ועתה אליהו קבלה, הגיע אליהו הנביא ותפסו כדי שלא ינזק בנפילה לקרקע. אמר לאליהו הנביא לרב כהנא, התרחתן 400 פרסי, התרחת אותי להגיע ממרחק של 400 פרסאות כדי להצילך. אמר לרב כהנא, מי גרם לי שיגיע לידי ניסיון זה לב עניותה? וכאילו העניות היא שמחייבת אותי למכור סלים אלו ומחמת כן עסקי עם נשים ומחמת כן. יאיב לי נתן לו אליהו הנביא שיפה דדינרי, כלי ששמו שיפה מלא דינרים ושוב לא הוזקק רב כהנא להתעסק במחירת הסלים. רבן יהוידע אומר שהראה לו היכן תמון כלי מלא דינרים אבל לא הביאו לו במעשה ניסים, שהרי מבואר במסכת תענית בדף כ"ד שאין ליהנות ממעשה ניסים. לאל בדף למתת עמוד ב' הביאה הגמרא משנה המונה דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, והגמרא מבארת מאיכן למדה זאת המשנה ומדוע רק אילו נמנו בה. רמי לי הקשה לו רבה לרב נחמן תנן, שנינו במשנה אילו דברים שאדם עושה אותן ואוכל פירותיהן, פירות השכר מהם בעולם הזה, והקרן עיקר השכר שמקבל על המצווה אינה נחסרת מכך שאוכל את הפירות בעולם הזה אלא נשארת קיימת לו לעולם הבא. אילו הן אותן המצוות, כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום שבין אדם לחברו ותלמוד תורה שקול כנגד כולם, כנגד כל המצוות יחד, כיוון שהתורה מביאה את האדם לידי מעשים אלו. מבארת הגמרא על כל אחד מהמצוות המנויות כאן, מאיכן לומדים זאת? בכיבוד אב ואם שאוכל פירות בעולם הזה לומדים זאת משום דכתיב, ספר דברים פרק ה' פסוק ט"ו, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, ומפרשים זאת למען יאריכון ימיך היינו לעולם הבא, ולמען ייטב לך בחייך בעולם הזה. בגמילות חסדים שאוכל פירות בעולם הזה, ולומדים זאת משום דכתיב בספר משלי פרק כ"א פסוק כ"א, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד, ומפרשים זאת ימצא חיים בעולם הבא, צדקה וכבוד בעולם הזה. ובהבאת שלום שאוכל פירות בעולם הזה, לומדים זאת משום דכתיב בתהילים למדלת, בקש שלום ורודפהו, ואמר רבי אבאו, עתיה לומדים שאוכל פירות בעולם הזה, מלבד הקרן הקיימת לעולם הבא, בגזירה שווה רדיפה רדיפה. כתיב אחה, נאמר כאן במביא שלום בן אדם לחברו בקש שלום ורודפהו, וכתיב אתם, נאמר בגמילות חסדים רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד, וכשם שבגמילות חסדים פירשנו שזוכה לחיים בעולם הבא וצדקה ושלום בעולם הזה, כך בהבאת שלום זוכה לזה. בתלמוד תורה לומדים זאת משום דכתיב בספר דברים פרק למד פסוק חף, כי הוא חייך ואורך ימיך, ומפרשים זאת חייך בעולם הזה ואורך ימיך בעולם הבא. מקשה רבה לרב נחמן, מדוע רק אילו נמנו במשנה, הרי בשילוח הקנה מכתיב, גם כן נאמר בספר דברים פרק חף ב' פסוק ז', שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת הימים. ולכן ליתננה מיה, שאתנה ישנה גם את שילוח הקן בכלל מצוות שאוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. הישיב לו רב נחמן, תנה ושיר, שנה תנה דברים האלו ושיר שילוח הקן, אבל גם בשילוח הקן אוכל את הפירות של המצווה בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. הוא אומר, המקנה, למה הגמרא לא מקשה, מה עוד לא פירש שיכול לא לפרש גם את זה, משום שבמסכת שבת בדף קכ"ז נמנו שישה דברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. ומוסיף שם הכנסת אורחים עיון תפילה, ומגדל בניו לתלמוד תורה. ויש לומר שאף את אילו שיער, ומכל מקום למסקנת הגמרא, שאין למנות את שילוח הקן בכלל, אין להקשות מדוע שיער דברים אילו כמבואר שם, שהטעם שלא נמנו במשנה, משום שהם כלולים בכלל הדברים שנמנו במשנה. שוב הקשה רבה לרב נחמן, תני תנה, תנה שונה אילו דברים שפירושו שרק דברים אילו בכלל, ואת אמרי תנה ושיער, ואתה אומר ששיער שילוח הקן? הרי אילו משמע שרק על ידי דברים אילו זוכים לכך. ולכן מתרץ רבה, תירוץ אחר על קושייתו, מדוע לא נמנע מצוות שילוח הקן? אמר רבה, רב אידי אסברה לי, הסביר לי את טעם המשנה שרק בדברים המנויים בה אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, משום שנאמר בפסוק בספר ישעיהו פרק ג' פסוק י', אמרו צדיק כי טוב, כפרי מעלליהם יוכלו. והמצודות דוד מסביר את הפסוק, שבחו ורוממו את הצדיק כי עשה את הטוב, כי הצדיקים יוכלו גמול מעשיהם הטובים בעולם הזה, והטעם שתשבחו למען ילמדו ממנו אחרים לטוב להם. ולכאורה קשה, מה שנאמר צדיק כי טוב, וכי יש צדיק שהוא טוב ויש צדיק שאינו טוב, הרי כל צדיק טוב הוא, אלא כך מתפרש הפסוק, מי שהוא טוב לשמיים ולבריות, שגם בשמיים נהנים ממעשיו הטובים, וגם בבריות נהנים ממעשיו הטובים, זהו צדיק טוב, ועליו נאמר שאוכל פרי מעלליו הטובים בעולם הזה. אבל מי שהוא טוב לשמיים ורע לבריות, שאינו נוהג בטובה עם הבריות, זהו צדיק שאינו טוב. על פי זה מפרש רק הדברים שנמנו במשנה שעושה אותם מיטיב גם עם הבריות, אוכל גם פרי מעלליו בעולם הזה. אבל שילוח הקן שאין בו כל טובה לבריות, לכן אינו אוכל פירות מעשיו בעולם הזה. כיוצא בדבר אתה אומר, נאמר בפסוק שאחרי זה, אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. וגם שם קשה, וכי יש רשע שהוא רע ויש שאינו רע, הרי כל רשע רע הוא, אלא כך צריך לפרש, מי שהוא רע לשמיים ורע לבריות, כגון רוצח, גזלן וגנב, הוא רשע רע. אבל אם הוא רק רע לשמיים ואינו רע לבריות, כגון מגלה הריות, מבזה המועדים ואוכל חלב, זהו רשע שאינו רע. מביאה הגמרא עוד ברייתא, מפרשת את הפסוקים שהובאו לעיל. הזכות מחמת מעשים הטובים, יש לה קרן לקבל שכר המצווה, ויש לה פירות יותר משכר המצווה, שנאמר בספר ישעיה פרק ג' פסוק י', אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יוכלו. הרי שיש פרי למעשים הטובים, אבל עבירה, יש לה קרן להיענש על עוונו, אבל אין לה פירות להיענש יותר מעוונו. שנאמר בספר ישעיה פרק ג' פסוק י' אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. משמע שרק גמול ידיו מקבל ולא יותר. אומר העין אליהו, משמע שעל מצווה מקבל יותר מכדי שכרו, והיינו על מה שבמעשה המצווה עושה נחת רוח ליוצרו ומקבל על זה שכר, מלבד שכר מעשה המצווה עצמו. אבל בעבירה, על אף שכביכול מצייר את הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו עבור זה, אלא רק עבור מעשה העבירה עצמו. שואלת הגמרא, ולמה אני מקיים, איך אפרש את הפסוק בספר משלי פרק א' פסוק למד א', ויוכלו מפרי דרכם וממועצותיהם יסבאו, דהיינו שאוכלים בחייהם הפירות בצרות המוצאות אותם, והקרן שמורה להם בגיהנום. הרי מבואר שיש פרי גם לעבירה, משיבה הגמרא, עבירה שעושה פירות כגון חילול השם, שאדם חשוב עושה עבירה בפרסיה ולומדים ממנו אחרים לעשות כמוהו, יש לה פירות שמקבל עונש גם על פירות העבירה, ושאין עושה פירות, דהיינו שעשה את העבירה בינו לבין עצמו ולא ראה הוא איש ללמוד ממעשיו, אין לה פירות זולת העונש על העבירה עצמה. אומר המהרש"א, אבל את הפסוק, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יוכלו, אין לפרש שמצווה שעושה פרי יש לה פירות, כיוון שפסוק זה מתפרש באופן דומה להמשך שם, אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו, שמדובר בעבירה שאינה עושה פירות, ובהכרח, שאף במצווה מדובר במצווה שאינה עושה פירות, והטעם שאף שאין המצווה עושה פירות אוכל פירותיה בעולם הזה, משום שלעולם מידה טובה מרובה ממידת פורנות, וכשם שמצינו לעניין צירוף מחשבה למעשה, שרק במצווה מצטרפת המחשבה למעשה, ולא בעבירה. בגמרא לאל בדף למתת עמוד ב' התבאר שמחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מחשיבה לענוש עליה כמעשה. הגמרא להלן מבארת שיש חילוק בין מחשבה רעה למחשבה טובה, וכן באיזה אופן נחשבת מחשבה רעה למעשה. אומרת הגמרא, מחשבה שחשב אדם לעשות טובה, דהיינו מצווה, אף אם לבסוף נאנס ולא עשה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה להיחשב כאילו עשה מעשה. שנאמר בספר מלאכי פרק ג' פסוק ט' ז', אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. בפסוקים לפני כן מבואר שישראל טענו שאין שכר על המצוות ועונש על העוונות, כיוון שרואים את הרשעים עושים רשעם ואומרים מה יעשה לנו השם, והקדוש ברוך הוא אינו נותן להם כגמולם בראשם, אלא מצליחים במעשיהם, ועל כך משיב להם הקדוש ברוך הוא בפסוק הזה. אז, בעשות הרשעים רשעם והטובים הלכו כדורנית, מפני שנדברו יראי השם איש את רעהו שלא נדבק במעשיהם הרעים של הרשעים, ויקשב השם וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו, לא נשכחו דבריהם מלפניו, ואף על פי שאינו ממהר להשיב גמול מכל מקום, הקשיב ושמע את דברי הצדיקים וציווה לכתוב להם ספר זיכרון, והיו לדבריהם מקוימים לשלם גמולם בעתיד, כך מפרש רש"י שם בספר מלאכי. ומבארת הגמרא, מהי ולחושבי שמו, שאין לומר שהכוונה שרק כשמוציא מחשבתו הטובה לפועל מקבל שכר, אף על המחשבה, שאם כן היה צריך הפסוק להקדים את המחשבה למעשה, ומדוע הפסוק מקדים יראי השם לחושבי שמו, ובהכרח שהכוונה, שאפילו אם רק חשב לעשות מצווה ולבסוף לא הוציא את מחשבתו לפועל, מקבל שכר על מחשבתו הטובה. וקל וחומר, מהעבירה, שאם אמרה התורה שכשנאנס לעבור עבירה אינו נאנש עליה, כל שכן שכשנאנס שלא לקיים מצווה, שיקבל שכר על כך, מסביר העיון יעקב. אמר רב אסי, אפילו רק חשב אדם לעשות מצווה ונאנס לבסוף ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אבל מחשבה שחשב אדם לעשות רעה, עבירה, ולבסוף לא עלתה בידו, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה להיחשב כאילו עשה מעשה עבירה ואינו נאנש על כך. שנאמר בתהילים סמך וב, אבן אם ראיתי בליבי, לא ישמע השם, כלומר שיתנהג עמנו כלא רואה ולא שומע המחשבות רעות שבליבנו. שואלת הגמרא, ואלא מה אני מקיים, איך התקיים הכתוב בספר ירמיהו, פרק ו' פסוק י"ט, הנני מביא, אל העם הזה ראה פרי מחשבותם, כי על דבריי לא הקשיבו ותורתי, והאם עשו בה, שמשמע שהקדוש ברוך הוא יענוש על המחשבה. משיבה הגמרא, מחשבה שעושה פרי, שלבסוף עשה מחשבתו הרעה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, כשנותן עונש על המעשה מצרף גם את המחשבה למעשה כדי לענוש עליה. אבל מחשבה שאין בה פרי, שלבסוף לא עשה מה שחשב, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה להיחשב כאילו עשה מעשה. מקשה הגמרא, ואלה דכתיב מה שכתוב בפסוק בספר יחזקאל פרק י"ד פסוק ה', למען תפוס את בית ישראל בליבם, משמע שאף על ערעור עבירה מעניש הקדוש ברוך הוא. מתרצת הגמרא, אמר רבך בר יעקב, ההוא הפסוק הזה שמבואר שיש עונש על מחשבת עבירה בעבודת כוכבים הוא דכתיב, ובא הקדוש ברוך הוא מעניש אף על המחשבה בלבד, משום שהוא כופר בכל התורה כולה ודינו כעובד כוכבים, שהקדוש ברוך הוא מצריף מחשבתם הרעה למעשה, כפי שאומר התוספות לאל בדף למתת עמוד ב' בדיבור המתחיל מחשבה. כך אומר העין יעקב, דאמר מר, נאמר בברייתא במסכת נדרים בדף כ"ה, חמורה עבירה של עבודת כוכבים שכל הכופר בה בעבודה זרה כמודה בכל התורה כולה, ואילו המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה, ולכן בעבודה זרה אף את המחשבה מצריף הקדוש ברוך הוא למעשה. כפי שלומדים במסכת אוריות דף ח' עמוד א' מהכתוב בספר במדבר פרק ט' ו' פסוק כ' ב', וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, שמדבר בעבודה זרה ונחשב השוגה בה כשוגה בכל התורה כולה. כך רש"י במסכת חולין בדף ה'. מתרץ את הגמרא תירוץ נוסף לבאר את סתירת הפסוקים בעונש מחשבת עבירה. אולה אמר מה שנאמר בפסוק בספר יחזקאל, למען תפוס את בית ישראל בליבם, שמשמעותו שאף על מחשבת עבירה נאנשים, יש לבאר כדי רבונה. בדברי רבונה מובאים בעוד כמה מקומות בשס, ובמסכת יומא בדף פז מובאים הדברים הללו כדי רבונה אמר רב. לאמר רבונה, כיוון שעבר אדם עבירה פעם אחת ושנה בה, עבר עליה פעם שנייה, הותרה לו. מקשה הגמרא, הותרה לו סל כדאי תך? וכי עולה בדעתך שמחמת שעבר פעמיים על איסור התורה, הותר לו אותו איסור? מתרצת הגמרא, אלא אין הפירוש שהותר לו האיסור, אלא נעשית לו אותה עבירה כיתר. ובמסכת יומא בדף פז מסמיכה הגמרא את הדרשה הזו על הפסוק בספר משלי פרק חבב פסוק י"א, ככלב שב על קיו, כסיל שונה באיוולתו. ומפרש המהרש"א שם, שכשם שהכלב אינו מואס בקיו, ככה שונה באווירה שוב אינו מואס בה, כלומר שאין נראית לו כאיסור, והיינו שנעשית לו כיתר. בשפת אמת מפרש שנקרא כסיל, משום שנעשה ככסיל, שנראה לו שהותרה לו האווירה. ומעתה אם חשב לעבור אווירה זו, אף אם לבסוף נאנס ולא התקיימה המחשבה שלו, הקדוש ברוך הוא מחשיב את מחשבתו כאילו עבר עבירה, כיוון שמה שהתחרט מלעשותה אינה לשם שמיים, אלא משום שלא הוזקק לזה. אגב, שהזכירה הגמרא לאל שעבירה שעושה פירות, דהיינו חילול השם, יש לה פירות עונשין, מביאה הגמרא עוד בחומר עוון חילול השם. אמר רבי אבאו, משום רבי חנינא, נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר, כשאחרים אינם רואים ולא יבואו ללמוד ממעשיו הרעים, ואל יחלל שם שמיים בפרסיה, לעשות את העבירה בגלוי כשאחרים רואים ועלולים ללמוד ממעשיו הרעים. שנאמר בספר יחזקאל פרק כ' פסוק למתת, ואתם בית ישראל, כה אמר השם אלוקים, איש גילוליו לכו עבודו, ואחר אם אינכם שומעים אליי, ואת שם קודשי לא תחללו. ופשטות הכתוב מתפרש שכיוון שאתם עובדים עבודה זרה, אל תראו עצמכם כאילו אינכם גם עובדי השם, אלא עבדו עבודה זרה לבד, כדי שכשתבוא פורנות עליכם לא יאמרו הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת. כך מסביר המצודה דוד. והדרש שדורשת כאן הגמרא מן הפסוק הזה, כלומר מוטב שתעבדו עבודה זרה בסתר ולא תחללו שם שמיים בגלוי, שהרואה זאת מזלזל בכבוד המקום. שואל המהר"ל, מדברי הגמרא כאן משמע שמעשה אווירה שנעשה בסתר חמור פחות ממעשה אווירה נעשה בגלוי, ואילו בגמרא במסכת בבא קמא בדף ע"ט עמוד ב' נראה שמעשה אווירה שנעשה בסתר חמור יותר ממעשה הנעשה בגלוי. שמובא שם בגמרא שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי, מפני מה החמיר התורה בגנב יותר מבגזלן? גנב עושה מעשיו בסתר, ואם לאחר שגנב בהמה גם טבחה או מחרה, דינו שחייב לשלם לבעל הבהמה 5 בקר תחת השור ו4 צאן תחת השה. אבל גזלן שעושה את מעשיו בגלוי, אף אם טבח או מחר את הבהמה, לאחר גזלתו אין דינו לשלם אלא את הקרן. אמר להן, השיב להם רבן יוחנן בן זכאי, זה ישווה כבוד עבד לכבוד קונו, וזה לא ישווה כבוד עבד לכבוד קונו. כביכול עשה עין של מטה כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת. כפי שנאמר בתהילים צדי דלת, ויאמרו לא יראה קו ולא יבין אלוקי יעקב. אז לכאורה נראה שם במסכת בבא קמא, שמעשה אווירה בסתר חמור יותר. תרץ המהר"ל, שמעשה אווירה בסתר לא יכול להיוודע לאיש לבד מעושה המעשה, ואין יוצא מכך חילול השם, ולכן אווירה שנעשתה בסתר פחות חמורה. אבל במעשה גניבה פעמים שימצא בידו הגניבה ונמצא שחילל את השם. ולכן אין הבדל אם גנב בסתר או בגלוי, וכיוון שעשה כביכול את עינו של השם, כאילו אינה רואה, לכן עונשו חמור ביותר. תירוץ נוסף אומר המהר"ל, הגמרא בסוגייתנו מעמידה את דברי רבי אלעאי, כשאין יכול לחוף את יצרו ומשום כך הולך למקום שלא מכירים אותו, אבל כשאין כוונתו בזה להפחית את חילול השם הנעשה מן העבירה, אלא מפחד מהאנשים שיראו במעשיו הרעים, בזה עונשו של העושה בסתר, חמור מן העושה בגלוי. מביאה הגמרא עצה מה יעשה אדם כדי לא לחלל שם שמיים, אמר רבי אלעאי הזקן, אם רואה אדם שיצרו הרע מתגבר עליו ואינו יכול לעמוד כנגדו, ילך למקום שאין מכירים אותו וילבש שחורים ויתכסה שחורים, ועל ידי שיבזה עצמו אולי יירח לבבו לא להתפתות אחר היצר הרע, ואם לא יכנה לבבו יעשה כמו שליבו חפץ, שכיוון שאין מכירים אותו וגם אינו חשוב בעיניהם, לא ילמדו ממעשיו הרעים, ואל יחלל שם שמיים בפרסיה. לעבור עבירה במקום שמכירים אותו, שאם יראו נוהג שלא כדין, ילמדו ממעשיו הרעים ויתבזה כבוד המקום. כך מפרש רש"י, ותוספות בדיבור המתחיל ויעשה כתבו בשם רבינו חננאל, שחס ושלום לא הותר לו לעשות איסור אפילו במקום שאין מכירים אותו, אלא שמלמדים אותו עיצה טובה של ידי יגיעת הדרכים והאכסניות ולבישת שחורים, משבר את היצר הרע וימנע מלעשות עבירה. ואילו תוספות במסכת חגיגה בדף ט"ז עמוד א' דיבור המתחיל ויעשה כתבו שמהגמרא שם מוכח שיעשה מה שליבו חפץ ולא רק עיצה טובה לחוף את יצרו. מקשה הגמרא, איני, האם ככה דבר בתניא, והרי שנינו בברייתא כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו יותר שלא היה בא לעולם כלל, משום שנאמר במסכת אבות פרק ו' משנה י"א, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם לכבודו ברא, וזה שאינו חס על כבוד קונו מוטב לו שלא היה נברא. כך מסבירה מהרש"א. ומפרשת הגמרא, מהי, איזה דבר נקרא שאינו חס על כבוד קונו? רבא אומר, זה המסתכל בקשת, משום שהקשת היא בדמות מראה כבוד השם, ככתוב בספר יחזקאל, פרק א' פסוק כ', ויש בזה סוד גדול לבעלי האמת, אומר הריטב"א. ובטור אור החיים סימן ריש חפטט כתב, שאסור להסתכל בקשת הרבה, וכתב הבית יוסף שכך מתפרש לשון מסתכל, דהיינו שמביט הרבה, אבל ראייה באלמה מותר. ורב יוסף אומר, זה העובר עבירה בסתר, שאינו רוצה שיראו בני אדם, אבל אינו חושש מכך שהקדוש ברוך הוא רואהו. ובזה אינו חס על כבוד קונו, שחושש הוא מבני אדם יותר מהקדוש ברוך הוא, הרי שחמור העובר עבירה בסתר יותר מהעובר בגלוי, ולא כמו שאמר רבי אלעאי הזקן. תרץ את הגמרא לוקה שאין סתירה, הברייתא שאמרה שהעובר עבירה בסתר נחשב שאינו חס על כבוד קונו, מדובר באופן דמצי קייף ליצרי, שיכול הוא לחוף את יצרו ולא לעבור עבירה, ובכל זאת עושה את זה בסתר, משום שמשים עין של מעלה שכביכול אינה רואה. ומה שאמר רבי אלעאי הזקן שילך למקום שאין מכירים אותו ויעשה מה שליבו חפץ, מדובר באופן דלומצי קייף ליצרי, שאינו יכול לחוף את יצרו שלא לעבור עבירה, ובאופן זה מוטף שיעשה זאת בסתר כדי שלא יתחלל שם שמיים. מביאה הגמרא עוד בחומר אבון חילול השם, תנא נתם, ואומר הריטב"א, אין משנה כזו לפנינו, וצריך לומר תניא, שזו ברייתא. אבל הוא מביא בשם רבינו חננאל, שהכוונה למשנה במסכת אבות פרק ד' משנה ד', שכתוב שם כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי, והוא מפרש שנפרעים לאלתר. אומרת הגמרא, תנא נתם, נאמר במשנה, אין מקיפים בחילול השם, אחד שוגג ואחד מזיד, אין מקיפים להם על חילול השם. שואלת הגמרא, מהי, מה כוונת התנא באומרו אין מקיפין? משיבה הגמרא, אמר מר זוטרא, שאין עושין כחנווני שמוכר בהקפה ואינו גובה את חובו אלא לאחר זמן, אלא נפרעים על אבון חילול השם לאלתר. ואומר היה עבץ והיינו רק בצדיק שנכשל בחילול השם, אבל רשע גמור המחלל שם שמיים, מעשים שבכל יום הם, שיש רשע שעושה 100 פעמים חילול השם ומעריך ברעתו, וגם יש רשע שהשעה משחקת לו. מפרשת הגמרא ביור נוסף בברייתא, אמר בריידר אבנה, אמר מה שאמרה הברייתא, אין מקיפין בחילול השם, כוונתו לומר שאם הייתה כף הזכויות והאבונות שקולה, מכרעת העבירה של חילול השם את הכף לחובה. ומקיפין מתפרש מלשון מעיינים, שאין בודקים בדקדוק את כף המוזניים, וכיוון ששקולו, צריך לעיין היטב אם נוטה לאיזה צד, ואם נעיינים בזה, אלא מכריעים את הכף לחובה. כך מפרש רשי, אבל אמר שהמפרש על פי הערוך שובה ליל, שאין ממתינים עד שיעשה אבון נוסף להכריע את הכף, אלא כיוון ששקולה היא, ובתוכה אבון חילול השם נפרעים ממנו. אגב שהזכירה הגמרא שאבון חילול השם מכריע את הכף לחובה, מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיע בתוספתא של מסכת קידושין, לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו חייב מחמת עבירות שעשה וחציו זכאי מחמת מצוות שעשה. אם עשה מצווה אחת אשריו, משום שהכריע מצווה זו את עצמו לכף זכות, שעל ידי מצווה זו נעשה רובו זכויות. ואף שגם אם לא עשה מצווה, הקדוש ברוך הוא מתה את הכף לזכות מכל מקום, אינו צדיק גמור על ידי זה, כמבואר בתוספות לאל בדף למתת עמוד ב' דיבור המתחיל שאים, ורק אם רובו זכויות נחשב לצדיק גמור. כך אומר המהרש"א, ואילו עיון יעקב כתב שצריך לראות עצמו כאילו חציו זכאי מחמת שהקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד, ובלא זה היה רובו אבונות. אבל אם עבר עבירה אחת, אוי לו, משום שהכריע בעבירה זו את עצמו לכף חובה, של ידי העבירה שעבר נעשה רובו חובה. ולומדים זאת ממה שנאמר במגילת קהלת פרק ט' פסוק חי, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, כלומר שבשביל חטא יחידי שחטא והכריע על ידו את הכף לחובה, עובד ממנו טובות הרבה. והמאירי מבאר שהטעם שצריך לראות עצמו בינוני, כדי שעל ידי זה יעורר את עצמו להכריע עצמו לכף זכות. והעץ יוסף מבאר זאת שכוונת המאמר שלא יראה עצמו צדיק, שאין לו לחוש אם יעשה עבירה אחת שהרי עדיין יישאר רובו זכויות, וכן לא יראה עצמו רשע שלא יחשוב מצווה אחת שיעשה, שהרי עדיין יישאר רובו חובות, אלא לעולם יראה עצמו בינוני ויחשיב מצווה אחת, כיוון שעל ידה מכריע עצמו לזכות, ויחוש מעבירה אחת כיוון שעל ידה יכריע עצמו לחובה. רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי מפרש את הפסוק על כל העולם. רבי אלעזר בר רבי שמעון אומר, לפי שהעולם נידון אחר רובו, שאם רוב העולם צדיקים זוכים לטובה ואם רובם רשעים נענשים, וכן היחיד נידון אחר רובו, שאם רובו זכויות נחשב לצדיק ואם רובו אבונות נחשב לרשע. לכן צריך אדם לראות את העולם כמחצה צדיקים ומחצה רשעים, ואת עצמו כמחצה זכויות ומחצה אבונות. כך אומר רשי, ושיטת הרמב״ם בלכות תשובה פרק ג' הלכה א' וב', דבר זה אינו לפי מניין הצדיקים והרשעים, אלא לפי מניין הזכויות והאבונות. בעיון יעקב כתב שרב לזר ברב שמעון סובר, שאפילו אם הוא עצמו רובו זכויות או רובו אבונות, במעשה אחד טוב שעושה יכול להכריע את כל העולם כולו לזכות, כיוון שאין מחשבים לפי מספר הצדיקים, אלא לפי מספר המעשים טובים. וכך הוא גם מפרש את דברי הרמב״ם. ממשיך רב לזר ברב שמעון ואומר, ואם עשה מצווה אחת אשריו, שהכריע במצווה זו את עצמו לכף זכות ונחשב לצדיק, ואת כל העולם הכריע בכך לכף זכות, כיוון שנעשה רובו צדיקים. אז כאמור, אם עשה מצווה אחת אשריו, צריך לציין ולהעיר פה, ולהעיר שבזוהר הקדוש שכתב רבי שמעון בר יוחאי, המילה אשריו מתורגמת לזכאי, השתבח שמו הגדול עד. אז אם כן, אם עשה מצווה אחת אשריו, שהכריע במצווה זו את עצמו לכף זכות ונחשב לצדיק, ואת כל העולם הכריע בכך לכף זכות, כיוון שנעשה רובו צדיקים. אבל אם עבר עבירה אחת, אוי לו, משום שהכריע בכך את עצמו לכף חובה, שנעשה רובו אבונות ונחשב רשע על ידי כך, ואת כל העולם הכריע בכך לכף חובה, משום שנעשה רובו רשעים. וזהו שנאמר, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, כלומר שבשביל חטא יחידי שעשה זה, עובד ממנו מכל העולם טובה הרבה. ורב אלעזר ברב שמעון חולק בזה על תנא קמא, של תנא קמא מתפרש הפסוק וחוטא אחד על חטא אחד שעשה, ובזה הכריע עצמו לכף חוב, ואילו לרב אלעזר ברב שמעון מתפרש חוטא אחד כפשוטו, שהיחיד בחטאו מכריע את כל העולם לכף חוב. כך מסביר המהרש"א. ואכן כך היא מידת הדין. אבל כשהקדוש ברוך הוא רואה שהעולם מוכרע לכף חוב, חוזר ודן את הצדיקים על פי מעשיהם בפני עצמם כדי להצילם. כפי שמצינו בדברי אברהם אבינו לפני הפיכת סדום, חלילה לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. כך אומר המקנה. אומרת הגמרא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפילו מי שהיה צדיק גמור כל ימיו ומרד בקדוש ברוך הוא באחרונה בסוף ימיו, איבד את שכר המצוות הראשונות שעשה, שנאמר בספר יחזקאל פרק למד ג' פסוק י' ב', וצדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. ואת הפשט של הפסוק מפרש המצודה דוד, שלא תעמוד לו צדקתו להצילו מעונש ביום שיפרע ממנו הקדוש ברוך הוא על אבונותיו. ואפילו מי שהיה רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה בסוף ימיו, אין מזכירים לו שוב את רשעו, שנאמר בהמשך הפסוק, ורשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. מקשה הגמרא, מדוע אם מרד באחרונה מאבד את המצוות שעשה כל ימיו, ונהבי שיהיה לפחות כמחצה אבונות ומחצה זכויות. שכשם שמצינו במי שמחצה זכויות, אם עשה עבירה אחת הכריע את הכף לחוב, הרי שרק הכריע ומכל מקום נשאר לו מיעוט זכויות. כך גם זה שמרד באחרונה יהיה זה, כמו זה שהיה מחצה זכויות שאין להפסידו את מצוותיו הראשונות. כך מסביר המקנה את קושיית הגמרא. תרץ את הגמרא מריש לקיש, מה שאמר רבי שמעון בן יוחאי שמאבד את מצוותיו, מדובר בתועה על הראשונות, מתחרט על המצוות הראשונות שעשה ולכן מפסיד את שכרם. ואף התועה על הראשונות אין מפסיד שכרו במחשבה שהתחרט על מצוותיו לחוד, שהרי מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, ורק אם מצורף למחשבתו מעשה עבירה, מפסיד. ככתוב בפסוק שאחריו בספר יחזקאל, והוא בטח על צדקתו ועשה עוול, כל צדקותיו לא תזכרנה. משמע שרק אם עשה עבירה בפועל. אומר המהרש"ל, למרות שלא מבואר בפסוק שהתחרט על מצוותיו הראשונות, מכל מקום, כיוון שמרד בקדוש ברוך הוא, על אף שמכירו, מסתם המתחרט על כל מעשיו הטובים שעשה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף מ' עמוד ב', המשנה האחרונה של הפרק הראשון במסכת קידושין. המשנה הזו היא המשך למשנה הקודמת שמבארת את שכר המצוות, ומוסיפה משנה זו באיזה אופן יושלם האדם ובאיזה אופן יובד. המשנה הזו היא המשך למשנה הקודמת, משניות מיוחדות לקיים דבר בעיתו מה טוב, עשרת ימי תשובה תשפ"ד, השתבח שמו הגדול עד. אומרת המשנה בדף מ' עמוד ב', כל שישנו במקרא, בלימוד תורה נביאים וכתובים, ובמשנה בלימוד משניות ובדרך ארץ, שחברתו עם בני אדם זו חברות נאה בעדינות ובנימוס, כך אומר הרמב"ם בפירוש המשניות, שמסעו ומתנו עם הבריות בנחת, אומר רבי עובדיה מברטנורה, ומבאר המהרש"א שבכלל זה שער מידות טובות, אלא שנקת מידות אילו, משום שהגמרא להלן מביאה על זה, רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו, משמע שעל מידה זו מדברת המשנה. אז כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא ומראה הוא חוטא, אבל מי שאין לו את שלושת המעלות הללו, אומר עיון יעקב, חזקתו שעובר על רוב עבירות, ולכן מבואר בגמרא לקמן שפסול לעדות. כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא ומראה הוא חוטא, שנאמר במגילת קהלת פרק ד' פסוק י"ב, והחוט המשולש לא במהרה ינתק, החבל שעשוי משלושה חוטים לא ייקרא במהירות, והנמשל שמי שיש לו את שלושת המעלות האלו אינו מתנתק מהם במהרה לחטו. ואומר הרש"א שיש לבאר זאת על פי מה ששנינו במסכת אבות, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שהגיעת שניהם משכחת אבון, וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישוב, אינו מועיל ליישובו של עולם ואין מושבו אלא מושב לעיצים ופסול לעדות. ומה שאינו מן היישוב כיוון שחסר הוא דרך ארץ, ומה שנקת התנא גם שאינו במקרא ובמשנה, משום שבלא דברים אלו אין יכול להיות לו דרך ארץ. כמבואר במסכת קלה פרק א' הלכה ג', שמי שאין התורה עוברת על פיו אין לו דרך ארץ. והתפארת ישראל ביאר אינו מן היישוב שראוי לו לדור במדבר מקום חיות הרעות, כיוון שהוא מסוכן יותר מהם למין האדם. זוהי המשנה שלנו בדף מ' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אמר רבי אלעזר בר רבי צדוק, למה צדיקים נמשלים בייסורים שסובלים בעולם הזה, לאילן שכולו עומד במקום טהרה ונופו, כלומר מעט ממנו נוטה למקום טומאה. ומסביר העץ יוסף, הנפש המשכלת הרוצה רק בטוב נקראת אילן, העומד במקום טהרה, ותכונת התאוות המתעוררת בהכרח מצורכי הגוף נקראת נופו הנוטה למקום טומאה, ועל ידי ייסורי הגוף התקצצו הנופות הנוטים למקום טומאה, ובהתבטלם תתרומם הנפש. אם כן, אמר רבי אלעזר בר רבי צדוק, למה צדיקים נמשלים בייסורים שסובלים בעולם הזה, לאילן שכולו עומד במקום טהרה ונופו, כלומר מעט ממנו נוטה למקום טומאה, שאם נקצץ נופו העומד במקום הטומאה, נמצא שכולו עומד במקום טהרה. כך הקדוש ברוך הוא מביא ייסורים על צדיקים בעולם הזה למרק מיעוט עוונותיהם, כדי שירשו את העולם הבא ללא צער, שנאמר בספר איוב פרק ח' פסוק ז', והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד, ראשיתך תהיה מעט ובצער לעומת אחריתך שתגדל מאוד. ומתוך העניין נראה שכל המשל הזה לא שייך למשנה הזו, אלא למשנה הקודמת שמחלקת בין רוב זכויות ובין רוב עוונות, ומדמה את האדם לאילן. ככתוב בספר דברים פרק ח' פסוק י"ט, כי האדם עץ השדה, וכמו שהאילן עושה פירות בענפיו, כן האדם עושה פירות ומעשיו באיבריו, ודימה את הצדיק ברוב הזכויות שלו ומיעוט העוונות לאילן שכולו עומד במקום טהרה ונופו נוטה למקום טומאה. דהיינו שכל ענפיו העושים פירות עומדים במקום טהרה ועושים מצוות ומעשים טובים, ונופו, דהיינו ענף אחד שעושה פירות נוטה למקום טומאה ומעיל על הטומאה ונכשל בעוונות, שאם נקצץ אותו נוף הרי כולו במקום טהרה, כן הוא בצדיק שרובו זכויות ועומד במקום טהרה ונופו אחד נוטה למקום טומאה, דהיינו עוון יחידי שבו, ואם נקצץ אותו נוף, דהיינו אותו עוון על ידי איסורים בעולם הזה, הרי כולו טהרה בעולם הבא. וכן כל הדברים באיפך לגבי הרשעים במשל הבא. ומביאה הגמרא את הפסוק, והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד, שבראשיתך בעולם הזה תקבל עונשך למצער ומיעוט העוונות, ובאחריתך בעולם הבא תקבל שכר על רוב זכויות שלך. ועוד יש לפרש שיהיה ראשיתך מצער מלשון צער ואיסורים על העוונות. כל אלו הם דברי המהרש"א. ממשיך רבי אלעזר ברבי צדוק ואומר, ולמה רשעים דומים בטובה שהקדוש ברוך הוא משפיע עליהם בעולם הזה, לאילן שכולו עומד במקום תומה, ונופו נוטה למקום טהרה. שאם נקצץ נופו הנוטה למקום הטהרה, נמצא שכולו עומד במקום תומה, כך הקדוש ברוך הוא משפיע עליהם טובה לרשעים בעולם הזה, כדי לתורדן מסחר העולם הבא על מיעוט מעשיהם הטובים, ולהורישן למדרגה התחתונה בגיהינום. שנאמר בספר משלי פרק י' פסוק י' ב', יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. ומפרש תיבת ואחריתה, שזה הדרגה האחרונה והתחתונה, שכשרשעים רואים שדרכם מצליחה בעולם הזה, סבורים הם שדרכם ישרה, אבל האמת ששלווה זו מכינה עבורם דרכי מוות. ואילו אמר שם מדייק את מה שנקט הפסוק תחילה, יש דרך לשון יחיד, ובהמשך כתוב דרכי מוות לשון רבים, שכנגד מעשה ישר היחיד שהיה בו יקבל את שכרו בעולם הזה, אבל באחרית יקבל עונשו על דרכי מוות, דהיינו על רוב העוונות שבו. והמהר"ל מפרש מדוע נפרעים מהצדיק בעולם הזה ושכרו לעולם הבא, ואילו הרשע שכרו בעולם הזה ונפרעים ממנו לעולם הבא, משום שהצדיק עיקרו מצוות ומעשים טובים, וגם אם נמצא בו חטא, אין זה אלא נטייה מועטת לצד הרע, ולכן ראוי שינקה חטאו בעולם הזה, שהוא הרעי, כדי שיגיע נקי לעולם הבא שהוא העיקר, אבל הרשע הוא להפך, שעיקרו רע, ואף אם יש בו מעשים טובים הם הרעים אצלו, ולכן מקבל שכר מצוותיו בעולם הזה, שהרעי הוא ונענש בעולם הבא. התבהר במשנה שמי שישנו במקרא ובמשנה, דהיינו לימוד התורה ודרך ארץ, דהיינו מעשה המידות הטובות לא במהרה חותם, מברר את הגמרא איזה מהם עיקר. וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית בית ניצזה בלוד, בקומה העליונה של בית אדם ששמו ניצזה בלוד, ונשאלה שאלה זו בפניהם, האם תלמוד תורה גדול יותר מעשיית מצוות, ומעשה המצוות גדול יותר מתלמוד תורה? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה המצוות גדול יותר מתלמוד תורה. נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד תורה גדול יותר ממעשה המצוות. נענו כולם שאר החכמים ואמרו, תלמוד תורה גדול יותר ממעשה המצוות, משום שהתלמוד מביא את האדם לידי מעשה המצוות, ונמצא בידו גם לימוד תורה וגם מעשה המצוות. אבל אין הכוונה שמעלת הלימוד גדולה על מעשה המצוות, שהרי במסכת בבא קמא בדף י"ז הוכיחה הגמרא מסוגייתנו שמעשה גדול הוא מתלמוד תורה, שהרי מעלת הלימוד היא שמביאה לתכלית של העשייה. והתוספות פירשו בדיבור המתחיל תלמוד תורה שהתלמוד עדיף ממעשה, ושם כוונת הגמרא שאם אומרים על אדם שקיים מצוות בהכרח שלמד תורה, שאם לא כן לא היה מגיע לידי קיום המצוות. והביאו בשם יש מפרשים שהבא להימלך תחילה אם ללמוד או לעסוק במצוות, אומרים לו ללמוד. משום ששנינו במסכת אבות פרק ב' משנה ואף שלא עם הארץ חסיד, אבל אחר שלמד המעשה עדיף מלימוד התורה. והעיון יעקב מפרש את שיטת רשי, שכאן השאלה הייתה אם עדיף מעשה המצווה או לימוד דיני המצווה. על פי האמור במסכת מנחות בדף קופיות, שכל העוסק בתורה תולה כאילו יקריב עולה, ומסקנת הגמרא שתלמוד עדיף, שעל ידו יגיע לידי דקדוק ההלכה, שאם לא למד, לא ידע איך לעשות, אבל ודאי שהתכלית היא מעשה המצוות. ועל פי זה הוא מבאר את שייכות שאלה זו לדברי רב לזר ברבי צדוק שקדמו לה, שכשם שהוא עוסק בתכלית האדם שהוא שכרו באחרית הימים, כך הסוגיה הזו דנה מה התכלית, אם תלמוד תורה או מעשים טובים. מביאה הגמרא ברייתא במעלת לימוד התורה יותר מקיום המצוות. תניא, רבי יוסי אומר, גדול תלמוד תורה יותר ממעשה המצוות, שהרי מצינו שקדם תלמוד תורה לחלה למצוות הפרשת חלה 40 שנה, שמצוות תלמוד תורה התחייבו בסיני בקבלת התורה בחודש השלישי לצאתם ממצרים, ואילו מצוות חלה לא התחייבו אלא לאחר 40 שנה כשנכנסו לארץ ישראל. ולתרומות ולמעשרות קדם תלמוד תורה 54 שנים, שלא התחייבו תרומות ומעשרות אלא אחר 14 שנים שבהם כבשו את הארץ וחילקו על השבטים. 7 שנים כבשו את הארץ ו7 שנים חילקו על השבטים. ולשמיטין קדם תלמוד תורה 61 שנה, שרק אחרי שהתחילו לנהוג תרומות ומעשרות התחילו למנות 7 שנים עד השמיטה הראשונה. וליובלות קדם מתן תורה 103 שנה, שהיובל הראשון חל אחר 49 שנים מאז שהתחילו למנות לשמיטה הראשונה. ומה שלא נקטה הברייתא המבואר במסכת סנהדרין בדף כ', 3 מצוות נצטוו בכניסתן לארץ להעמיד מלך ולהחריד זרו של עמלק ולבנות בית המקדש, משום שלא נקטה אלא מצוות התלויות בארץ. ועוד יש לומר, אומר המהרש"א, שנקטה רק את המצוות שקיימו בפועל בכניסתם לארץ, ולו מצוות אלו, על אף שנכנסו לארץ, לא התקיימו בזמנם. מקשה הגמרא, וכי ליובלות קדם רק 103 שנים, והרי 104 שנים אביאן. 104 שנים היו בין מצוות תלמוד תורה למצוות יובל, שהרי אין היובל משמת אלא בסופו, ונמצא שעברו 50 שנים שלימות עד שנהגו יובל. מתרץ את הגמרא כסבר, סובר רבי יוסי, יובל מתחילתו מיד מיום הכיפורים שבתחילתו הוא משמת, וחוזרות השדות לבעליהן ועבדים משתחררים, ולכן נחשב שקדם ליובל רק 103 שנים. ואומר התוספות ראש, שמה שנקטה הגמרא כסבר רבי יוסי זה לאו דווקא, כי אין בזה מחלוקת, ולפי כולם יובל משמת בתחילתו. מוסיפה הגמרא, וכשם שהלימוד קודם למעשה, כך דינו על הלימוד יום הדין קודם לדין שעל מעשה המצוות. ואף שלבסוף ידונו גם על מעשה המצוות, מכל מקום תחילת דינו הוא על דברי תורה, ולפי איך שיגמר דינו על דברי תורה ייקבע גם דינו על קיום המצוות, שאם לא היה יכול ללמוד תורה אין כל כך תביעה עליו במה שלא קיים את המצוות כראוי. וכן להפך, אם ימצא שהיה יכול ללמוד יותר ומחמת שלא למד לא קיים כראוי, יהיה דינו גם על קיום המצוות חמור יותר, כך מסביר העץ יוסף. ומביאה הגמרא מקור לכך כדי רב אמנונה, דמר רב אמנונה, אין תחילת דינו של אדם ליום הדין אלא על דברי תורה, שישאלו מדוע לא עסק בתורה. אבל התוספות בדיבור מתחיל אין מפרשים שתחילת העונש על עוונותיו הוא על ביטול תורה, אבל השאלה הראשונה בדין היא אם נשא ונתן באמונה. כאן מבואר במסכת שבת בדף למד א' עמוד א', ותוספות הראש מפרש שבתחילת דינו שואלים אותו על לימוד התורה, ואם מיישיב שתרוד היה בעסקי פרנסתו שואלים אותו אם עסק באמונה, ואף כשמיישיב שעסק באמונה מכל מקום אינו נפטר מקביעת עתים ללימוד תורה. ועריף על העין יעקב מפרש שהגמרה רק אומרת שדינו על ביטול תורה קודם לדין על קיום המצוות, אבל קודם לשניהם הדין על משא ומתן באמונה. והעיון יעקב פירש שתחילת דינו הוא על דברי תורה, אלא שיכול לומר שלא היה לו פנאי לעסוק בתורה כיוון שהיה תרוד בפרנסתו, ולכן מקדימים לשואלו אם נשא ונתן באמונה, שאם פשט ידו בגזל, שאין זו עבודה קשה, לא היה תרוד בפרנסתו. ועוד הוא מפרש על פי המפורש במדרש תנחומה שאליהו הנביא פגש אדם אחד שאמר שאינו יכול לעסוק בתורה כיוון שאין לו דעה לכך. שאל אותו אליהו ממה הוא מתפרנס, והוא השיב לו שהוא צייד, ואמר לו אליהו שמי שנתן לו בינה לזה נתן גם בינה להבין דברי תורה, ולכן תחילה שואלים אותו אם נשא ונתן באמונה, כדי ששוב לא יוכל לומר שלא עסק בתורה משום שאין לו בינה לכך, שהרי במשא ובמתן היה לו בינה לעסוק. וביור דברי התוספות שתחילת הדין הוא על מעשה המצוות ותחילת הפורנות היא על לימוד התורה, מפרש המקום שמואל על פי המבואר במסכת שבת בדף י' של עסוק בדין תורה וכלימוד תורה, ובמסכת בבא בתרא בדף נ"ח מבואר שדיין שמוציאים ממנו ממון בדין אינו דיין, ולכן בתחילה שואלים אותו אם נשא ונתן באמונה, שאם לא כן אינו ראוי להיות דיין, ואם יתברר שאכן נשא ונתן באמונה ישאלו אותו אם עסק בתורה ויוכל לומר שעסק בדיני תורה שהוא כעוסק בתורה. והעריף על העין יעקב מפרש שכיוון שאילו היה עוסק בתורה גם היה הוא נושא ונותן באמונה. אם כן אומרת הגמרא, הוא כשם שהלימוד קודם למעשה כך דינו על הלימוד יום הדין קודם לדין שעל מעשה המצוות, ומקור לכך כדי רב אמנונה, דאמר רב אמנונה, אין תחילה דינו של אדם ליום הדין אלא על דברי תורה שישאלו אותו מדוע לא עסק בתורה, שנאמר בספר משלי פרק י"ז פסוק י"ד, פותר מים ראשית מדון, הפורק מעצמו עול תורה שנמשלה למים ותחילת המריבה עמו בדין לעתיד. שמצינו שנמשלה התורה למים ככתוב בספר ישעיה פרק נ"ה פסוק א', אוי כל צמא לכול המים. וכשם שדינו של תלמוד תורה הוא קודם לדין שעל מעשה המצוות, כך שכרו של לימוד התורה קודם לשכר שעל מעשה המצוות, שנאמר בתהילים קופי, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומי מירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. הרי שהקדימה כתוב בעניין השכר את שמירת חוקיו, שזה תלמוד תורה לשמירת המצוות. כמבואר לעיל בדף למד זין עמוד א', שתשמרו זו משנה. ואף שמצינו עוד כמה פסוקים שמוזכר בהם חוקים קודם למשפטים ומוזכר בסופם שכר מכל מקום, מזכירים את הפסוק הזה כיוון שבפסוקים האחרים אין בהם אלא שכר אחד. אבל כאן מפורש שני סוגי שכר, א', היתן להם ארצות גויים, דהיינו גוף הקרקע של ארץ ישראל, שניתן לישראל במתנה, ב', ועמל לאומים ירשו. זה מה שהגויים הוסיפו בעמלם על הקרקע, כגון בתים, שדות וקרמים, ומפרש את הקרקע מקבלים בעבור לימוד התורה, ואת מה שהוסיפו הגויים מקבלים עבור שמירת המצוות, כך מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא, שנינו במשנה כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב, אמר רבי יוחנן, ופסול אדם זה לעדות. ואף ששנינו בברייתא במסכת פסחים בדף ממתת עמוד ב' שאין מקבלים עדות מעם הארץ, היה מקום לומר שרק לכתחילה לא מקבלים, ומשמיע לנו רבי יוחנן, שאם אינו גם במצוות ודרך ארץ פסול לעדות אפילו בדיעבד, כך אומר הריטב"א. אז אמר רבי יוחנן, פסול האדם הזה לעדות שכיוון שאינו מן היישוב אינו מקפיד על כבוד עצמו ואין לו בושת פנים. מביאה הגמרא ברייתא מבארת עוד הנהגה מגונה שהנוהג בה פסול לעדות, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שמופיעה גם במסכת דרך ארץ. האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב, ויש אומרים שאף פסול הוא לעדות שכיוון שאין מקפיד על כבודו אינו חושש לזלזל בעצמו ולהיפסל. אמר רבי דיבר רבין הלכה, כי יש אומרים שפוסלים את האוכל בשוק לעדות. ותוספות בדיבור המתחיל ויש אומרים, מביאים הירושלמי במסכת מעשרות שהמניעה מלאכול בשוק היא רק מעלה נדרשת מתלמידי חכמים ואין קפידה בזה לשאר אנשים. ומביאים בשם רבינו חננאל שמפרש שחוטף משל אחרים בשוק ואוכל, זה הכוונה אוכל בשוק. ומה שאינו נפסל מחמת שאינו גזלן, משום שחוטף פחות משווה פרוטה או שחוטף דבר שהבעלים אינו מקפיד עליו ומכל מקום נפסל מחמת שנוהג ביזיון בעצמו. ומביאים עוד פירוש בשם הרב רבי אליהו שהולך בין הסוחרים בשוק ותואם אצל כל אחד מעט כאילו רוצה לקנות מהם, ובזה מובן מדוע דומה הוא לכלב, שכן מנהג הכלב שאוכל בכל מקום מעט. מביאה הגמרא עוד בעניין מי שאינו מן היישוב, דרש בר כפרה, רגזן לא עלתה בידו בשכר רגזנותו אלא רגזנותה, שבשרו נחש ולא הרוויח מרגזנותו כלום. והבן יהוידע מפרש את המילה בידו, שבכל לילה עולה נשמתו למעלה וחותם יד כל אדם על מעשה ידיו, ואפילו אם עשה מצווה, אם עשה ברוגז, אין עולה בידו לחתום על מעשה המצווה, אלא על הרוגז בלבד. ועוד הוא מפרש, אם סובל איסורים בעולם הזה ורוגז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אין עולה בידו שכר על ידי האיסורים לחפר עוונותיו. אלא עוד נוסף לו עונש על רוגזו על הקדוש ברוך הוא שכביכול אין דינו אמת. ועוד הוא מוסיף אל האדם טוב במידותיו, מתאימים אותו בעולם הזה מפרי מעשיו הטובים והקרן קיימת לו לעולם הבא. וכותב המאירי, לעולם יהיה אדם זהיר במידותיו שהן הן המביאות לגופי העבירות או הזכויות. דרך הערה אמרו, מתאימים לו לאדם מפרי מעשיו בעולם הזה. אם רגזנו, הרי כעסו מביאו לידי טעות וקלון, ואם ענבו, אינבטנותו מביאתו לידי שררה. שנאמר בספר משלי פרק תדבב פסוק למד ג' ולפני חבוד, ענבה. אמר שכתב, משום שבמידה זו הוא גומל חסדים ומביא שלום בין הבריות ועל כן אוכל פירותיה בעולם הזה, והעיון יעקב מפרש שכשם שנוהג עם הבריות בטוב, אף הבריות נוהגות עמו בטוב ולכן זוכה לטוב גם בעולם הזה. וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, דור הנאה ממנו, תנדור הנאה ממנו שלא להיות בחברתו. בין שלא תהנה אתה ממנו ובין שלא יהנה הוא ממך, ועל ידי כך תימנע מלהישב בחברתו. שנאמר בפסוק הראשון בספר התהילים, אשרי האיש וגומר ובמושב ליצים לא ישב. וזה שאינו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ, מושבו מושב ליצים, כיוון שמלבד ליצנות אין לו במה להתעסק. והמהר"ל פירש שכיוון שמי שאינו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ אינו מן היישוב, לא שייך בו הכתוב בספר ישעיהו פרק ממי פסוק חי, לא תוהו ורעה לשבת יצרה, וכל מעשיו תוהו והבל ומושבו מושב ליצים, ולהיצנות זו אין בה ממש והבל היא. הדרן על החיישה נקנית, חתמנו בסייעת הדשמיה הגדולה את הפרק הראשון במסכת קידושין, הדרן על החיישה נקנית, הדרן על החיישה נקנית בלי נדר. סיימנו כאמור בסייעת הדשמיה הגדולה את תלמוד תורתנו, הפרק הראשון במסכת קידושין, פרק ששמו האישה נקנית, פרק שמסתיים בדף מ' א' עמוד א', בשורה החמישית בדף, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת קידושין, פרק ששמו האיש מקדש, פרק שתחילתו בדף מ"א עמוד א' בשורה השישית. המשנה פותחת את הפרק השני במסכת קידושין, פרק ששמו האיש מקדש, מבארת את הכלל של שלוחו של אדם כמותו. כלל הוא ברוב הדינים שבתורה ששלוחו של אדם כמותו, ולפי כלל זה מבארת משנתנו שקידושין שנעשו על ידי שליח, הן שליח של המקדש והן שליח של המתקדשת, וכן שליח של האב המקדש את ביתו הקטנה, הרי הם חלים כאילו המשלח עשה אותם. אומרת המשנה, האיש מקדש את האישה בו בעצמו ובשלוחו, או על ידי שליח שיקדש עבורו את האישה, ויאמר לה השליח, הרי את מקודשת לפלוני. וכן האישה מתקדשת, מקבלת את קידושיה מהבעל בה בעצמה ובשלוחה, או על ידי שליח שיקבל עבורה את הקידושין מהאיש. ואין צורך שהבעל יאמר לשליח איזו אישה לקדש, אלא די בכך שירשהו לקדש בעבורו אישה כלשהי. וכן האישה מתקדשת על ידי שליח, אפילו אמרה לו סתם, צא וקבל עבורי קידושין מקודשת, והשליחות חלה בדיבור בלבד אף בלא קניין, אלא שצריך שיהיו עדים בדבר. כך אומר הריטב"א, וכן דעת הראב"ד בהלכות אישות פרק ג' הלכת ט"ו, שכשם שצריך עדים לקיום הקידושין, ואפילו אם שניהם מודים שהיו קידושין, בלא שיהיו עדים אינו כלום. כך גם כשהשליח והמשלח מודים, אינו כלום עד שיהיו עדים. כך גם סובר הר"ן. אומרת המשנה, איש מקדש את ביתו, אב מקבל קידושין עבור ביתו, כשהיא עדיין נערה, בת 12 שנים ויום אחד שהביאה שתי שערות, הרי היא נערה עד מלות ל-12 שנים ושישה חודשים, ומאז היא נקראת בוגרת ומתקדשת בעצמה, ואין אביה יכול לקדשה. אז האיש מקדש את ביתו, אב מקבל קידושין עבור ביתו, כשהיא עדיין נערה, בו האב עצמו יכול לקבל את קידושיה, וכן בשלוחו. אם שלח שליח לקבל קידושין בעבור ביתו, הרי היא מקודשת. וכל שכן שאב זכאי לקבל קידושין בעבור ביתו הקטנה. והטעם ששנינו את הדין בנערה כדי להשמיענו שלכתחילה לא יקדש את ביתו הקטנה, עד שתגדל כפי שתבהר הגמרא. אבל לאחר שבגרה הרי ברשות עצמה ומקבלת בעצמה את קידושיה, ואין אביה יכול לקדשה. זוהי המשנה פה תחת את הפרק השני במסכת קידושין, פרק ששמו האיש מקדש, בדף מ"א עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מה הטעם שהאריך התנא ושנה שיכול האיש לקדש אישה בעצמו. שואלת הגמרא, אשתא עכשיו לאחר שהתנא שנה, שאף בשלוחו מקדש האיש את האישה, בו מבעיה, וכי צריך לשנות שאף בעצמו יכולו לקדשה, הרי כל שכנו, ולאיזה צורך האריך התנא לפרש זאת. משיבה הגמרא, אמר רב יוסף, התנא האריך וכתב שהבעל מקדש בעצמו, ואף הקדים זאת לאפשרות לקדש על ידי שלוחו כדי ללמדנו, שעדיף שיקדש בעצמו ולא על ידי שליח, לפי שמצווה בו שכר רב נוטה לאדם התורח בגופו בקיום המצווה יותר מבשלוחו, יותר משכרו של המקיים מצווה בשלוחו. כך מפרש רש"י, ולפי דבריו מעלת העושה את המצווה בעצמו אינה מצד עצם צורת קיום המצווה, אלא בגלל ריבוי השכר. והרמב"ם בפירוש המשניות ביאר שהסיבה היא כי התעסקות אדם במצווה בעצמו יותר שלם מאשר יטיל על זולתו, כלומר שכך הוא האופן הנכון והראוי בעשיית המצווה, וכך ישלימותה. בגיליוני השס ביאר, שלפי שהשליח אינו מצווה בדבר הרי הוא בגדר, אינו מצווה ועושה. לפיכך עדיפה עשיית המשלח, שכן גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. והתבואות שור כתב, שהטעם הוא לפי שהנותן לאחר לעשות את המצווה במקומו, נראה כפורק מעליו עול המצווה ואינו רוצה לתרוח בה. אז מתבהר מדברי הגמרא שבעל המקדש אישה מקיים בזה מצווה, ולפיכך נאמר בזה הכלל שמצווה בו יותר מבשלוחו. ונחלקו הראשונים מהי המצווה שהוא מקיים. מדברי הרמב״ם בהלכות אישות פרק א' הלכה א' משמע שהבעל מקיים מצוות כי ייקח איש אישה, שהיא מצוות עשה בפני עצמה, אבל הראש במסכת כתובות כתב שהמצווה שמקיים הבעל היא מצוות פריה ורבייה, ואילו הקידושין אינם אלא הכנה למצווה. מביאה הגמרא דוגמאות שמצינו שהמוראים תרחו בעצמם בקיום המצוות ולא שלחו שליח שיעשה את המצווה בעבורם. כי עד רב ספרה, כמו שרב ספרה בעצמו היה מכריך רישה, אם היה לו ראש בהמה לכבוד שבת והוא היה צריך לחרוך אותו ולהבהב אותו על האש, היה עושה את המלאכה הזו בעצמו. וכן רב מלאך שיבוטה היה מולח בעצמו את הדג לכבוד שבת והוא הדין במצוות הקידושין, מצווה שהבעל יקדש בעצמו ולא ישלח שליח לקדש בעבורו. וכן בסעיפה השמיע לנו התנה שהאישה מתקדשת בא ללמדנו שמצווה בא יותר מבשלוחה, ואף שכבר למדנו כך מהרישה, רצה התנה להוסיף שלא רק הבעל שמקיים מצווה גמורה במעשה הקידושין עדיף שיקדש בעצמו ולא על ידי שליח, אלא אף האישה שאינה מצווה אלא רק מסייעת למצווה, אף על פי כן עדיף שתתקדש בעצמה ולא על ידי שליח, כך מסביר הפני יהושע. מבארת הגמרא אופן אחר מדוע האריך התנה ושנה שהאיש מקדש בו ובשלוחו. היא כדאמרי יש שאומרים בהא בדין המוזכר ברישא, כשאינו רואה את האישה לפני הקידושין ומקדשה על ידי שליח, לא רק שאין בכך מצווה כמו שמקדשה בעצמו, אלא איסור הנמי יתבה. יש גם איסור בדבר. וטעם האיסור כדי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנה לפני כן, שמא יראה באחר הנישואין דבר מגונה, דבר מיוס, ותתגנה עליו ולא יאהב אותה, ונמצא מבטל את מצוות התורה, אשר רחמנה אמר, התורה אמרה בספר ויקרא פרק י' פסוק חי, ואהבת לרעך כמוך. ולפיכך האריך התנא וכתב, האיש מקדש בו להשמיענו שכשאפשר צריך הבעל לקדש את האישה בעצמו כדי שיראנה ולא על ידי שלוחו, ומאחר שמקדש על ידי שליח בלא שיראה את האישה עובר איסור. אם כן, לא על דין זה נאמרו דברי רב יוסף שיש רק מצווה וריבוי שכר לקדש בו ולא בשלוחו. ואף באופן שיש איסור לקדש אישה על ידי שליח, אם השליח קידש חלים הקידושין ולא אומרים בזה אין שליח לדבר עבירה, מאחר והאיסור לקדש על ידי שליח אינו מצד הקידושין, כלומר אינו פסול בקידושין עצמם, רק הוא חשש שמא תתגנה עליו. ואם יגמור בדעתו שלא יישאנה אפילו אם ימצא בדבר מגונה, אין כאן איסור כלל, אילכך באיסור כזה שתלוי בדעת המשלח, לא אומרים בו אין שליח לדבר עבירה, כך אומר הנודע ביהודה. והרי אמבורג הוכיח מכאן, שאף שאין שליח לדבר עבירה, המעשה שעשה חל, ומטעם זה האישה מקודשת. אומרת הגמרא וכי יתמר דרב יוסף, וכשנאמרו דברי רב יוסף שהטעם במשנה הוא רק משום שיש מצווה בו יותר מבשלוחו, אבל אין איסור בדבר, הסיפה יתמר, על הדין שנשנה בסיפה נאמרו דבריו. שנינו בסיפה האישה מתקדשת בה ובשלוחה, ואף כאן יש להקשות, אשתה בשלוחה מכת שבא מבעיה, לאחר שהשמיענו התנא שהאישה מתקדשת על ידי שלוחה, וכי היה צריך להוסיף שיכולה היא להתקדש גם בעצמה? הרי כל שכנו, ועל זה אמר רב יוסף שהתנא העריך בלשונו כדי ללמדנו שמצווה שתקבל האישה את הקידושין בה בעצמה, יותר מבשלוחה. כי עד רב ספרה, כמו שרב ספרה היה מכריך רישה, היה חורך את ראש הבהמה לכבוד שבת, ורב המלאך שיבוטה היה מולח את הדג לכבוד שבת. אבל בהא במקרה הזה שהאישה מתקדשת על ידי שליחה אף שאינה רואה את בעלה לפני כן איסור הלית בה. אין בזה איסור כלל. וטעם הדבר כדי ריש לקיש, כדברי ריש לקיש דאמר ריש לקיש רגילות אנשים לומר, טב למיטב תנדו מלמיטב ארמלו, עדיף לשבת בשני גופים בעל ואישה יחד מאשר לשבת אלמנה לבד בלא בעל. כלומר, אישה מעדיפה להינשא לכל בעל ובלבד שלא תישב לבדה. לפיכך אין לחשוש שמא לאחר שתמצא בבעלה דבר מגונה לא תאהב אותו, כיוון שעדיף לבעל זה מאשר להיות לבדה. אומרת הגמרא שנינו במשנה איש מקדש את ביתו כשהיא נערה בו ובשלוחו. מדייקת הגמרא מלשון המשנה כשהיא נערה אין, כן, כלומר דווקא אז רשאי האב לקדשה, אבל כשהיא קטנה לא, לא יקדש אותה לכתחילה. זאת אומרת הדין ברור שאם יקדש האב את ביתו הקטנה יחולו קידושיה, אלא שהגמרא מדייקת שהאב יכול לקדש לכתחילה רק את ביתו הנערה, אבל אין ראוי לקדש לכתחילה את ביתו הקטנה. בדיוק זה מהמשנה שאסור לקדש בת קטנה מסייע לרב, מחזק ומוכיח את דברי רב, דאמר רב יהודה אמר רב ביתימה, ויש אומרים שרב יהודה אמר זאת בשם רבי אלעזר, אסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה, שמא כשתגדל לא תרצה בבעלה שקידש לאביה בקטנותה ותסנאהו, אלא ימתין מלקדשה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה. ואף שאמרו טאב למית אבטנדו, כתבו הראשונים שכל זה באישה גדולה שמתקדשת לדעתה, שמכיוון שנתרצית אין לחשוש שמה תחזור בה. אבל קטנה שמתקדשת על ידי אביה, יש לחשוש שמה אם הייתה גדולה, לא הייתה מתרצית. כך תוספות בדיבור המתחיל אסור, השני. מברר את הגמרא מניין לומדים דין שליחות. כי מאחר ולמדנו במשנתנו שמועילה שליחות בקידושין, מברר את הגמרא מה המקור לדין של השליחות בקידושין ובכל התורה כולה. שואלת הגמרא שליחות מנהלן, מאיכן נלמד דין שליחות? משיבה הגמרא דתניא. שנינו בברייתא שלומדים מהפסוק שנאמר בפרשת גירושין, ספר דברים, פרק כ"ד, פסוק א', כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעינה וגומר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו. מכך שלא נאמר בפסוק וגרשה מביתו לשון גירושין, אלא נאמר ושילחה לשון שילוח. לפיכך יש לדרוש מתחילת תיבה זו, ושילח מלמד שהוא עושה שליח, שהבעל יכול למסור את הגט לאשתו אף על ידי שליח, ואף שנאמר ונתן בידה, אינו מחויב לתת את הגט בעצמו. ועוד דורשים מאות היי של סיום תיבת ושילחה, מלמד שהיא עושה שליח, שאף האישה יכולה לשלוח שליח לקבל את גיטה. כלומר, המילה נדרשת כאילו היא כתובה ללא מה פיקאי, ושילחה, כלומר שהיא שולחת שליח. אבל אם התיבה הייתה נקראת עם מפיק בהי, פירושה שבעלה משלח אותה. אז אם כן, לומדים מזה שהאישה יכולה לשלוח שליח לקבל את גיטה, ובקבלתו את הגט נחשב הדבר כאילו הגיע הגט לידיה, ומיד חלין הגירושין. ממשיכה הברייתא ודורשת אף את הפסוק שנאמר אחר כך, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו, שאף כאן יש לדייק, כפי שדייקו בפסוק הקודם, שהיה אפשר לכתוב וגרשה, ודרשו מלשון ושילח, וכן מההי שבתיבת ושילחה, מלמד שאף השליח עושה שליח שיעשה במקומו את השליחות. וכשם שבפסוק הראשון דרשו שתי דרשות, מבשילח דרשו שהאיש עושה שליח, ומהאות ה' דרשו שהאישה עושה שליח, כך גם בפסוק השני, מבשילח דרשו שהשליח של הבעל להוליך את הגט עושה שליח שימסור במקומו את הגט, ומהאות ה' למדו שהשליח של האישה עושה שליח נוסף שיקבל את הגט מהבעל. לאחר שנתבהר מניין למדנו שליחות בגירושין, מוסיפה הגמרא ומבררת מהו מקור דין משנתנו שיש שליחות בקידושין. אשכחן בגירושין, מהפסוק הנזכר מצינו לימוד לגירושין שניתן לעשות ענף על ידי שליח, ועדיין יש לשאול בקידושין מנהלן. שנינו במשנה שבקידושין גם הם נעשים על ידי שליח, מאיכן למדו שמועילה בהם שליחות? מנסה הגמרא לתרץ ואומרת, וכי תימא דאלף מגירושין, אם תרצה לומר ששליחות בקידושין נלמדת משליחות שכתבה התורה בגירושין, יש לדחות ולומר מה לגירושין שכן ישנן בעל כורחה. בעל יכול לגרש את האישה בעל כורחה, אף אם היא מסרבת לכך. לפיכך, אם ישמיע לנו התורה דין שליחות בגירושין, אי אפשר ללמוד מכך לקידושין. כי שם המועילה שליחות רק בדבר שחל בקלות, אף בלא רצון האישה. אבל לא תועיל שליחות בקידושין שאינם חלים ללא רצון שניהם. מתרץ את הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק ויצא מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר, מקיש הוויה ליציאה, התורה הקישה, השוותה קידושין לגירושין, ויצא מביתו עם הגירושין מבעלה הראשון, והלכה והייתה לאיש אחר, הם הנישואין לבעל השני, ללמדנו. מה יציאה משווה שליח? כשם שבגירושין יכולים הבעל והאישה לעשות שליח, שאיתנו יקבל את הגט, אף הוויה נמי משווה שליח. אף בקידושין יכולים הם לעשות שליח, לתת לו לקבל את הקידושין. וכשם ששליח לגירושין יכול לעשות שליח, כך גם שליח לקידושין יכול לעשות שליח אחר במקומו. מאחר וההיקש ויצא והייתה, נאמר בכל ענייני השליחויות. כך אומר המאירי, וכן נאמר בספר החינוך ובספר העיתור, ובכל בו. אבל דעת התוספות ריד, וכן הקדוש מרדוש, שמביאו המורדכי, ששליח קידושין אינו עושה שליח, לפי שהשליחות בקידושין נחשבת כמילי, ומילי לא ממסרן לשליח. אלא שנחלקו בטעם הדבר מדוע שליח קידושין נחשב כמילי. לדעת התוספות ריד הטעם הוא, לפי שלא נמסר ביד השליח לציווי דברים בלבד, שציווה לו הבעל צווה קדש לאישה, ואף באופן שהבעל מסר בידי השליח חפץ מסוים לקדש בו את האישה, כיוון שאם יובד החפץ יכול השליח לקדש את האישה משלו ולזכות עבור משלחו, נמצא שעיקר השליחותי בדברים. אבל הקדוש מרדוש ביאר, שבכל מקום שדבר השליחות תלוי ברצונו של אחר ואין השליח יכול לעשותו, בעל כורחו, הרי זה בכלל מילי, לפיכך קידושין שאינן נעשין אלא בהסכמת האישה, נחשבים הם כמילי ואינם נמסרים לשליח. זאת אומרת שהשליח לא יכול למנות שליח. מבררת הגמרא מיכן לומדים שמועילה שליחות גם בשאר דיני התורה. שואלת הגמרא, ואלה עד אתנן, מה ששנינו במסכת תרומות פרק ד' משנה ד', האומר לשלוחו צוות תרום, תרומה גדולה מפירותיי, ולא אמר לו באיזה שיעור לתרום. התורה לא קבע שיעור לתרומה גדולה, שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק ד', ראשית גנך תירושך ויצריך, תיתן לו. הכוונה לכהן, ואומנם חכמים קבעו לשיעור, שהמפריש תרומה בעין יפה מפריש 1 מ-40 לתרומה גדולה, בעין בינונית 1 מ-50, ועין רעה 1 מ-60. וכל זאת בזמן שהייתה לנו טהרה גמורה והייתה התרומה ניתנת לכהנים לאוכלה, אבל כיום שכולנו טמאים מיתים ואין הכהנים יכולים לאכול תרומה, אלא דין התרומה לשריפה, לכן שיעורה בכל שהוא כפי דינה מן התורה. ואף בזמן שהייתה תרומה נאכלת לכהנים, אם היה הקר יתמה, לא היה צריך להפריש אלא כלשהו. אז נאמר במשנה במסכת תרומות, אומר לשלוחות צה תרום תרומה גדולה מפירותיי, ולא אמר לו באיזה שיעור לתרום, השליח תורם כדעת בעל הבית, מפריש תרומה כפי מה שהוא מכיר את דרכו של בעל הבית, אם רגיל הוא לתרום בעין יפה או בעין רעה. ואם אינו יודע מה היא דעת בעל הבית, תורם בבינונית, כמידה הממוצעת של בני אדם שתורמים אחד מ-50. ואם השליח לא עשה כן, ולא יפריש אחד מ-50, אלא פיחת 10, ותרם בעין יפה שהוא 1 מ-40, או הוסיף 10, ותרם בעין רעה שהוא 1 מ-60, כי כשהשליח תורם 1 מ-40, הרי הוא מפחית מפירותיו של בעל הבית, כי הוא מפריש יותר פירות לתרומה גדולה, וכשהוא מוסיף 10, הכוונה שהוא תרם 1 מ-60, שהשליח מוסיף על פירותיו של בעל הבית, בכך שיפריש לתרומה גדולה רק 1 מ-60. אז אם השליח פיחת 10, ותרם בעין יפה שהוא 1 מ-40, או הוסיף 10, ותרם בעין רעה שהוא 1 מ-60, אפילו אם יבוא בעל הבית ויאמר שלא היה בדעתו לתרום שיעור כזה, אף על פי כן תרומתו תרומה, לפי שהשליח טוען שבכך עמד והעריך את דעתו של בעל הבית. וטעם ההלכה הזו שיכול לומר לבעל הבית בכך עמדתיך, יש לבאר שמכיוון שבעל הבית שציווה את השליח לתרום מפירותיו סתם ולא פירש לו כיצד וכמה לתרום, כוונתו היא להסכים עם כל מה שיעשה השליח ונתן לו רשות לעשות כהבנתו. כך אומר חידושי ערים. מקשה הגמרא מנהלן, מניין למדנו ששלוחו של אדם כמותו אף לעניין הפרשת תרומה, וכפי ששנינו במשנה הזו שכאשר מפריש השליח תרומה מפירותיו של בעל הבית חל עליה שם תרומה. אומרת הגמרא וכי תאימה אם תרצה לומר די א' מגירושין, שלומדים מגירושין שכשם שמועילה שליחות בגירושין כך תועיל שליחות בתרומה, יש לדחות ולומר שאין הדברים דומים זה לזה, וייתכן שהטעם שמועילה שליחות בגירושין, לפי שמה לגירושין, שכן ישנן חול, לפי שגירושין הם דברי חול, ובכל דיני התורה, דברי חולין דינם קל מדברי קודש. לפיכך יש מקום לומר שהתורה הקלה בהם שיחולו אף על ידי שליח, אבל תרומה שהיא קודש ייתכן שלא תחול התרומה אלא בהפרשת בעל הבית בעצמו. שהרי כך נקראה תרומה בתורה, וכל זר לא יאכל קודש. וכן נאמר באיש כי יאכל קודש בשגגה. תרץ את הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי תרומת מעשר ספר במדבר פרק חי פסוק כוח, כן תרימו גם אתם תרומת השם. משמעות הפסוק היא, כשם שישראל מפרישים תרומה גדולה מפירותיהם, כן תרימו גם אתם הלוויים תרומה, מן המעשר ראשון שקיבלתם מישראל, ותרומה גדולה ותרומת מעשר דינם שווה. לפיכך כשם שמועיל שליחות בתרומת מעשר, כך מועילת שליחות בתרומה גדולה. בדין הפרשת תרומה, היינו לומדים גם אם היה כתוב כן תרימו אתם, אלא לכך כתבה התורה גם אתם, לדרוש מתיבת גם המיותרת לרבות את השליח, שאף בהפרשת השליח חל שם תרומה ולא רק בהפרשת בעל הבית. מבארת הגמרא מדוע צריכים פסוק ללמוד שליחות בקידושין וגירושין. שואלת הגמרא ונכתוב רחמנה בתרומה שתכתוב התורה שמועילה שליחות לגבי תרומה בלבד, וני תואנח ונגמרו מיני. ויבואו שאר הדברים גירושין וקידושין ולמדו ממנה מן התרומה שגם בהם מועילה שליחות, ומדוע צריכים את הלימוד של ושילח ושילחה. משיבה הגמרא אילו כתבה התורה שליחות רק בתרומה ולא כתבה כן אף בגירושין, לא היינו יכולים ללמוד זה מזה משום דאיקה למפרח, כיוון שיש לדחות ולומר שדווקא בתרומה מועילה שליחות שכן ישנה במחשבה, משום שתרומה חלה אף במחשבת התורם בלבד ללא מעשה הפרשה. והגמרא במסכת גיטין בדף למד עמוד ב' מביאה בעניין זה דברי אבא אלעזר בן גמלה, שדרש את הפסוק שנאמר בתרומת מעשר ונחשב לכם תרומותיכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. ופירוש הפסוק שתרומת מעשר של הלוויים אסורה לזרים ולטמאים וחייבים עליה מיטה וחומש, כמו הדגן, דהיינו התרומה הגדולה שניטלת מן הגורן. וממה שנאמר על שתי התרומות, תרומה גדולה ותרומת מעשר ונחשב, למדים שהם חלות גם במחשבה. ומכך שהקישה התורה תרומת מעשר לתרומה גדולה, לומדים דין נוסף, שכשם שתרומה גדולה ניטלת בעומד, בערכה, כך תרומת מעשר ניטלת בעומד. מה שאין כן גירושין וקידושין שאינם חלים במחשבתם של האיש או האישה בלבד, אלא עליהם לעשות מעשה כדי שיחולו. איל כך, אם לא שחידשה התורה שליחות אף בגירושין וקידושין, לא היינו יכולים ללמוד זאת מתרומה, כיוון שתרומה חלה בקל, אפילו במחשבה. בדינו שתחול גם על ידי שליח, אבל גירושין וקידושין שאינם כן, לא היינו יודעים שתועיל בהם שליחות. מביאה הגמרא שאף בשחיטת הפסח מועילה שליחות, ומבררת הגמרא מה המקור לכך. שואלת הגמרא ועד אתנן מה ששנינו במשנה במסכת פסחים דף צדיחת עמוד ב'. בני חבורה שעבד פסחה הפרישו בהמה לקורבן פסח ונאבדה, ובקורבן פסח ישנו דין מיוחד שאינו נשחט אלא עבור אלו שנמנו עליו בחיי הבהמה, ומכאן המושג בני חבורה המוזכר במשנה הזו. אז חבורה שעבד פסחה שהפרישו בהמה לקורבן פסח ונעבדה, ואמרו לאחד מבני החבורה, צא ובקש, לך וחפש את הבהמה עבודה, ושחוט עלינו, תשחטנה בעבורנו. והלך השליח ומצא את הבהמה שעבדה ושחט אותה לקורבן פסח בעבור כל בני החבורה כפי שציוו אותו. והן, בני החבורה שלא ידעו אם השליח מצא כבר את הבהמה, לא המתינו עד שהתברר הדבר ולקחו בהמה אחרת ושחטו אותה לשם קורבן פסח. אז הדין הוא כך, אם שלא, אם הקורבן פסח שמצא השליח נשחט ראשון, הועיל ובני החבורה מינו את השליח לשחוט עבורם את הקורבן, ממילא הם מנויים על הקורבן שלו ושוב אינם יכולים להימנות על קורבן אחר. לפיכך הוא, השליח, אוכל משלו והם אוכלים ושותים ממו. והקורבן ששחטו יישרף כדין פסח שאין לו בעלים. ואם שלהם נשחט תחילה, אם כן בשעה שבא השליח לשחוט עבורם, כבר היו מנויים על הקורבן שלקחו בעצמם, אז שוב אין הם נמנים על פסחו. אלא הוא אוכל משלו שהרי לא נמנה על שלהם, והם אוכלים משלהם שהרי חזרו בהם, ומשכו ידיהם מן הבהמה עבודה, שכל עוד שלא נשחט הקורבן, יכולים הנמנים למשוך את ידיהם ממנו ולהימנות על קורבן אחר. ובני החבורה הללו בשעה ששחטו קורבן לעצמם, נחשב הדבר כאילו משכו את ידיהם מהקורבן הראשון. אם כן, שואלת הגמרא, מן העלן מניין ששלוחו של אדם כמותו אף לעניין שחיטת קודשים, ויכול השליח לשחוט עבור הבעלים את הקורבנות שהוא חייב בהבאתן? מנסה הגמרא להביא מקור לדין של שליחות בשחיטת קודשים, וכי תאימה אם תרצה לומר די אלף מהנח, שלמדים שליחות בשחיטה משליחות בתרומה או בגירושין, יש לדחות ולומר, שאין הדברים דומים זה לזה, שכן מה להנח, מה לדברים הללו תרומה וגירושין, שכן ישנן חול אצל קודשים, שתרומה וגירושין כלפי קודשים נחשבים כדברי חול, כדברי חולין, כי אפילו תרומה נחשבת לדבר קודש, כפי שאמרה הגמרא לעיל, כלפי קודשים נחשבת היא כדבר חול, ובכל דיני התורה דבר חולין קלו מדבר קודש. לפיכך יש מקום לומר שהקלה בהם התורה גם לעניין זה שהם חלים אף על ידי שליח. תרץ את הגמרא שליחות בקודשים נפקא ליה, לומדים זאת מדבריו של רבי יהושע בן קורחה. דאמר רבי יהושע בן קורחה, והדברים מופיעים במחילתא על פרשת בו, וכן במסכת נדרים בדף עין ב' ובמסכת נזיר בדף י' ב' ובמסכת בבא מציע בדף צדי ו', מסכת ברכות דף למד ד', מסכת חגיגה דף י', מסכת מנחות דף צדי ג', ולקמן בדף מ' ג'. בכל המקומות הללו מצוטטים דבריו של רבי יהושע בן קורחה. דאמר רבי יהושע בן קורחה, מניין ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר לגבי שחיטת קורבן פסח, ספר שמות פרק י' ב' פסוק ו', ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים, ומשמש על כל אחד ואחד מהקהל מוטל את החובה לשחוט את הקורבן. ואם כן נשאלת השאלה, וכי ייתכן שכל הקהל כולן שוחטים ביחד את הקורבן? והרי דינו שאינו שוחט את הבהמה אלא אדם אחד בלבד. שכן שנינו במסכת חולין בדף פתת עמוד ב' שכתבה התורה בשחיטה תסבך בלשון יחיד ללמדנו שלא יהיו שניים שוחטים ביחד זבח אחד. אלא מוכח מכאן ששלוחו של אדם כמותו, וכאשר שוחט אחד מן הקהל את הקורבן בשליחות כולם, נחשב הדבר כאילו כולם שחטוהו. מבררת הגמרא, מדוע אי אפשר ללמוד דין שליחות בכל התורה כולה מקודשים? שואלת הגמרא, ונכתוב רחמנה בקודשים, שתכתוב התורה לגבי קודשים בלבד שמועילה שליחות, וני תיאנח, ונגמרו מיני, ויבואו אלו גירושין ותרומה, וילמדו ממנו מקודשים. ומדוע כתבה התורה שמועילה שליחות בכל דבר בפני עצמו? מתרצת הגמרא, אילו נאמר דין שליחות בקודשים בלבד, לא היה ניתן ללמוד ממנו לגירושין ולתרומה. משום דעיקה למפרח, לפי שהיה אפשר לדחות ולומר מה לקודשים, שכן רוב מעשיהן על ידי שליח, רוב העבודות הנעשות בקודשים, כגון קבלת אדם, זריקה וכדומה, נעשות דווקא על ידי שליח הוא הכהן, שכן עבודות אלו אסורות בזר. ולכן גם בשחיטה שקשרה בזר, מועילה שליחות, אבל גירושין ותרומה שלא מצינו בהם דין שליחות כלל, אין ללומדה מקודשים. כעת מקשה הגמרא, מדוע אי אפשר לכתוב דין שליחות רק בשניים מן הדברים, ולא את השלישי נלמד מהם? אומרת הגמרא, עד כאן התבהר שחד המחד הלא עתיה, אחד מאחד אי אפשר ללמוד, כלומר שלא ניתן ללמוד שליחות בבניין האב ואחד משלושת הדברים, גירושין או תרומה או קודשים, שנתפרש בהם דין שליחות, ויש להקשות שאף שאי אפשר ללמוד מאחד מהם, תיתי חד המתארתי, נלמד דבר אחד משני הדברים האחרים, כלומר, מדוע היה צריך דווקא לכתוב דין שליחות בכל שלושת הדינים, הרי די בכך שהתורה תכתוב דין שליחות בשניים מן הדברים, ואת הדבר השלישי נלמד בבניין האב משניהם. מבררת הגמרא את הקושייה, תיתי. איזה דבר היינו יכולים ללמוד משני הדברים האחרים שניתן יהיה להקשות מדוע כתבה בו התורה דין שליחות? אם תאמר שלא נכתוב רחמנה דין שליחות בקודשים ותהיתי מאנך, ונלמד את דין קודשים שיש שליחות בקודשים מגירושין ומתרומה, בצורת הלימוד תהיה כך, כשם שבגירושין מועילה שליחות גם בקודשים תועיל. ולמרות שיש לדחות ולומר מה לגירושין שכן ישנן בעל כורחה, כנגד זה יש להביא ראיה מתרומה שאינה בעל כורחה. ואף על פי כן ישנה בשליחות. ואף שגם את הלימוד מתרומה ניתן לדחות, מה לתרומה שכן ישנה במחשבה, גירושין יוכיחו שאינם במחשבה, ואף על פי כן מועילה בהם שליחות. וחזר הדין. אלא מוכח שלא המעלה שישנה בעל כורחה ולא המעלה שישנה במחשבה הם הגורמות לכך שתועיל השליחות, אלא הצד השווה שיש בשניהם שאפשר לעשותם בעצמו וגם שלוחו כמותו. אף אני אביא ואלמד קודשים שיכול לעשותם בעצמו וגם תועיל בהם שליחות. אם כן ניתן ללמוד קודשים שיש בהם שליחות מתרומה וגירושין, אז למה כתבה התורה במפורש בקודשים שיש בהם דין שליחות? דוחה הגמרא שאי אפשר ללמוד שליחות בקודשים מגירושין ומתרומה, לפי שיש לדחות ולומר שרק בהם נאמר דין שליחות, לפי שמה להנח מה להילו, שכן ישנן חול אצל קודשים, תרומה וגירושין נחשבים לדבר חולין כלפי קודשים. ואף שאמרה תורה שתועיל שליחות בדברי חולין, אין לנו להוסיף מדעתנו שתועיל שליחות גם בדבר קודש. אם כך שואלת הגמרא, לא נכתוב רחמנה שלא תכתוב התורה דין שליחות בגירושין, ותהיתי מהנח, ונלמד שליחות בגירושין מקודשים ומתרומה. וצורת הלימוד תהיה כך, אם קודשים ותרומה שהם קודש מועיל בהם שליחות, קל וחומר גירושין שהם חול שתועיל בהם שליחות. דוחה הגמרא ואומרת, אי אפשר לומר כן, כי מה להנח שכן ישנן במחשבה? תרומה וקודשים ניתן להפריש ולהקדיש גם במחשבה. תרומה שישנה במחשבה לומדים מהפסוק ונחשב לכם תרומותיכם, שאפילו במחשבה חלה התרומה, וקודשים נלמד מהכתוב, וכל נדיב לב עולות. פסוק בספר דברי הימים ב', פרק חפתת פסוק למד א', שמכאן דרשו חזל במסכת שבועות דף חבב, גמר בליבו לומר, שור זה עולה, הרי זה עולה. ואף אם אמרה תורה שתועיל בהם שליחות, אין ללמוד מכך שליחות לגירושין שאינם חלים, אלא על ידי מעשה. מבארת הגמרא שהקושייה היא שנלמד שליחות בתרומה מקודשים וגירושין, אלא אומרת הגמרא, הקושייה היא כך, לא לכתוב רחמנה שהתורה לא תכתוב דין שליחות בתרומה, ותיתי ונלמד שליחות בתרומה מהנח מגירושין וקודשים, וכך תהיה צורת הלימוד. מה קודשים שהם קודש ישנם בשליחות, תרומה שיכול, לא כל שכן. ואף שיש לדחות ולומר מלא קודשים שכן רוב מעשים על ידי שליח, נוכל להביא ראיה מגירושין. שאף שאין רוב מעשים על ידי שליח, מועילה בהם שליחות. ואף שגם את הלימוד מגירושין ניתן לדחות, כי מגל לגירושין שהם חול, ואילו תרומה היא קודש, קודשים יוכיחו שהם מועילה בהם שליחות על אף קדושתם. וחזר הדין ומוכח שהשליחות חלה לא בגלל שרוב מעשים על ידי שליח או בגלל שהם חול, אלא הצד השווה שיש בשניהם שאפשר לעשותם בעצמו ושלוחו כמותו. אף אני ואלמד קודשים שכשם שאפשר לעשותם על ידי עצמו, כך תועיל בהם שליחות. תרץ את הגמרא חינמי, אכן אפשר ללמוד דין שליחות בתרומה מגירושין ומקודשים. ואלא אתם גם אתם למה לי, מדוע כתבה התורה בתרומה גם אתם לרבות שליח? מבא אלה לך דרבי ינאי, צריך לכתוב זאת כדי ללמוד את דינו של רבי ינאי. דאמר רבי ינאי, והדברים מופיעים במסכת גיטין בדף חב ג' וכן במסכת בבא מציעא בדף עין א', ממה שהוסיפה התורה תיבה נוספת וכתבה גם אתם לרבות את השליח, יש לנו להקיש את המשלח האמור בתיבת אתם לשליח האמור בתיבת גם, ולדרוש מה אתם בני ברית כשם שאתם בני ברית, כלומר מזרע ישראל, אף שלוחכם יכולים לתרום רק אם הם מבני ברית, וגוי מהול אפילו אינו בכלל בני ברית, והוא אינו נעשה שליח. מבררת הגמרא מדוע צריך פסוק ללמוד ממנו את דינו של רבי ינאי. שואלת הגמרא, למה להקרא, מדוע צריכה התורה להשמיע בפירוש דין זה שהנוכרי אינו נעשה שלוחו של ישראל, להפריש לו תרומה מתבואתו? מדרב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן נפקא, הרי ניתן ללמוד זאת מסברה כדברי רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, ואמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, והדברים מופיעים במסכת גיטין בדף חב ג' עמוד ב', אין העבד כנעני נעשה שליח לקבל את הגט מיד בעלה של אישה בעבורה, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין, משום שאינו שייך כלל בתורת גיטין וקידושין, שאין קידושין תופסים בו. ומדבריו למדנו שאין אדם נעשה שליח לדבר שאינו שייך בעשייתו, ואם כן הוא הדין לתרומה. מאחר וגוי אינו שייך בהפרשת תרומה, אינו יכול לעשות שליח עליה. ומדוע צריכה התורה למעט אותו בפירוש? ותרץ את הגמרא, יצטרך צריכה התורה לכתוב במפורש שגוי אינו נעשה שליח להפריש תרומה, לפי שמדינו של רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן בלבד, איננו יכולים ללמוד זאת. סל כדאי תחמינה, היה עולה על דעתך לומר שדווקא עבד אינו נעשה שליח בגט, כיוון דלאו בר היתרא הוא כלל? אינו יכול להתיר אשת איש כלל, שמאחר ואין לו קידושין אינו מגרש את אשתו, אבל עובד כוכבים. הואיל ואיתי בתרומה דנף, שמאחר וישנו בתרומה מורמת מן התבואה שגדלה בשדהו, שאף שאינו חייב להפריש ממנה תרומה, מכל מקום אם יפריש חלה להשם תרומה ואסורה לזרים. דתנן, כך שנינו במשנה במסכת תרומות פרק ג' משנה ת', העובד כוכבים והקוטי שתרמו מן התבואה שגדלה בשדותיהן, תרומתן תרומה ואסורה לזרים. ודברי המשנה הזו נובעים משתי הלכות אחרות, והם א', אין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, כלומר גוי שקנה קרקע בארץ ישראל כל התבואה שגדלה בה חייבת בתרומות ובמעשרות, ב', מרוח גוי גמר מלאכה על ידי גוי אינו פותר מן התרומה, כלומר אף אם גמר מלאכת התבואה נעשה בידי הגוי, חל על התבואה שם טבל וחייבת בתרומות ומעשרות. ואף שגוי אינו חייב להפריש תרומות ומעשרות, שהרי אינו מצווה במצוות, אבל על תבואתו חל חיוב, וישראל הבא לאכול ממנה חייב להסרה. ועל זה הוסיפה המשנה שאם יפריש הנוכרי בעצמו את התרומה מתבואתו, חל עליה דין תרומה ואסורה לזרים. אז אם כן, אם השליח נמי יעביד, תאמר שיכול הגוי להיות שליח של ישראל גם להפרשת תרומותיו, כמה שמלן, לכך ישמיענו רבי ינאי, שלמדנו ממילות הפסוק גם אתם, שאין הגוי נעשה שליח בתרומה. ובקושיה סברה הגמרא שמכיוון שאין הנוכרי מצווה על הפרשת תרומה, אף על פי שאם יפריש תרומתו חלה, כפי שמשמע מדברי המשנה, מכל מקום אינו נחשב שייך לדבר הזה ואינו יכול לעשות עליו שליח. כך מסביר עצמות יוסף. מקשה הגמרא מדוע לדעת רבי שמעון צריך לימוד שמועילה שליחות בתרומה, ולרבי שמעון דה פתר, רבי שמעון שחולק על חכמים וסובר שגוי המפריש תרומה משדה הוא לא חל התרומתו והאוכל ממנה פטור מחומש, דתנן, כפי ששנינו שם במשנה, במסכת תרומות פרק ג' משנה ת', תרומת עובד כוכבים מדמעת, תרומה שהפריש הגוי מתבואתו שהתערבה עם חולין ואין בחולין על הלופים 100, 100 תרומה אסורה תערובת כדין תרומה. תרומה שנפלה לחולין מדין תורה הרי ככל דיני תערובות ובתילה ברוב, אלא שחכמים תקנו שאם אין בחולין שיעור פי 100 מכמות התרומה שנפלה בהם, הכל אסור לזרים וימחרו לכהנים חוץ מדמי אותה התרומה. וחייבים עליה חומש, זר האוכל ממנה בשוגג צריך לשלם לכהן בנוסף לתשלומי הקרן תשלומי חומש. ורבי שמעון פותר את הזר מלשלם תשלומי חומש, ולדבריו מדאורייתא התרומה שהפריש הגוי אינה חלה כלל. רבי שמעון אינו פותר אלא מחומש שמדאורייתא אין תרומתו תרומה, אבל מודה הוא שהתרומה מדמעת מדרבנן ואסורה באכילה לזרים. אז כאמור לדברי רבי שמעון, מדאורייתא התרומה שהפריש הגוי אינה חלה כלל, ומאחר ואין הגוי שייך בהפרשת תרומה, אינו יכול להיות שליח להפרישה, ואם כן לדברי רבי שמעון יש להקשות. אתם גם אתם למה, למה שלמדנו שליחות בתרומה מכך שהתורה לא כתבה רק תיבת אתם, אלא הוסיפה תיבת גם, מדוע צריך את הלימוד הזה? הרי אפשר ללמוד זאת בבניין אב מקודשים, בגירושין. ואין לומר שהוא צריכה התורה לכתוב זאת בפירוש כדי ללמדנו שאין גוי נעשה שליח להפריש תרומה, וכדברי רבי ינאי, כיוון שלרבי שמעון דין זה נלמד מסברה, שכל שאינו שייך בדבר, אינו נעשה עליו שליח. תרץ את הגמרא גם לרבי שמעון איצטריך, צריכה התורה לרבות שיש שליחות בתרומה. סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתנו לומר, הועיל ואמר מר בברייתא, שמכך שאמרה תורה בפרשת תרומה אתם, לומדים שדווקא בעלי התבואה יכולים להפריש את התרומה ולא הריסין, אנשים שמקבלים שדה מחבריהם לעבד אותה ונוטלים בשכרם חלק מסוים מהפירות שתוציא השדה, ההריסים הללו לא רשאים להפריש תרומה על חלקו של בעל הבית, וכן יש למעט אתם ולא שותפים, שאין אחד מהשותפים בשדה יכול להפריש תרומה על חלקו של חברו, ועוד יש למעט אתם ולא אפוטרופוס, אדם הממונה לטפל בנכסי יתומים, לא רשאי לעשר ולהניח, אבל מותר האפוטרופוס לעשר על מנת לתת ליתומים לאכול. וכן אתם ולא התורמת שאינו שלו, אין אדם יכול להפריש תרומה מתבואתו של חברו. ומה שאמרה הברייתא, אתם ולא התורמת שאינו שלו, זה טעם לכל הדינים שנאמרו לפני כן. כלומר, מדוע אין האריס והשותף האפוטרופוס יכולים לתרום, משום שאין אדם תורמת של חברו שלא מדעתו. ומאחר ונתמעטו כל אלה, אימא שמה נאמר אתם ולא שלוחכם נמי, שאתם בא גם למעט שליח, שאינו יכול להפריש את תרומת בעל הבית, כמה שמלן, לפיכך כתבה התורה תיבת גם לרבות את השליח. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפים מם וממ א' במסכת קידושין שלמדנו לכבוד שבת תשובה ועשרת ימי תשובה תפשין פי דלת על ידי הצגת 10 שאלות לשינון סיכום בחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שבמצוות הבאת שלום בן אדם לחברו אוכל פירותיה בעולם הזה? שאלה שנייה, מדוע לא נמנתה שילוח הכן בכלל המצוות שאוכלים פירותיהם בעולם הזה? שאלה שלישית, איכן הן אנשים גם על מחשבת עבירה? שאלה רביעית, מדוע אין מקיפין בחילול השם וכיצד נתפרש הלשון מקיפים לפי זה? שאלה חמישית, האם התלמוד עדיף או המעשה? שאלה שישית, איזה אוכל בשוק נפסל לעדות? שאלה שביעית, מדוע הוא צריכה משנתנו להזכיר שהאיש מתקדש בו ושהאישה מתקדשת בה? שאלה שמינית, מה המקור לדיני שליחות בגירושין ובקידושין? שאלה תשיעית, מדוע אין ללמוד דין שליחות מגירושין לתרומה ולהפך? והשאלה האחרונה, מדוע אין ללמוד דין שליחות בגירושין משליחות בקודשים? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עודת אשר למדו בסייעת הדשמי הענקית בדפינו היומיים, דף מם ודף מם א' במסכת קידושין, ממש ממש לכבוד שבת תשובה, תפשין פי דלת, סוגיות המלאות בזכויותינו בעזרת השם ובישועתו לגמר חתימה טובה, ואנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה, את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב עם מפעל המשנה היומית קביעותה.
שבשמיים לעשות רצון אביב שבשמיים
אוחזים אנו במסכת מגילה פרק ב' משנה ו' החותמת את הפרק. מונה המשנה מצוות שזמנם כל הלילה. אומרת המשנה כל הלילה כשר לקצירת העומר במוצאי יום טוב הראשון של פסח ולהקטר חלבים ואיברים של הקורבנות להקטירה למזבח. זה הכלל, כל דבר שמצוותו ביום כשר כל היום, דבר שמצוותו בלילה כשר כל הלילה עד עלות השחר. הולכים מחיל אל חיל ומתחילים את הפרק השלישי במסכת מגילה. פרק ג' משנה א'. אגב, הלכות קריאת המגילה שנשנו בפרקים הקודמים סידר רבי בשני הפרקים הבאים את הלכות קריאת התורה, שאף היא נתקנה על ידי נביאים. קריאת התורה נעשית בדרך כלל בבית הכנסת, וכהקדמה להלכותיה עוסקות המשניות הראשונות בדינים הנוגעים לקדושת בית הכנסת. אומרת המשנה בני העיר שמחרו את רחובה של העיר שיש בו צד קדושה, משום שמתפללים בו בתעניות לוקחים בדמיו בית הכנסת שקדושתו חמורה יותר משום שמעלים בקודש ואין מורידים. ואם מחרו בית הכנסת לוקחים בדמיו תיבה, ארון שמניחים בו את ספר התורה, שקדושתו חמורה יותר משל בית הכנסת. ואם מחרו תיבה לוקחים בדמיה מטפחות שקורחים על ספרי תורה לנוי, שקדושתן חמורה יותר משל תיבה. ואם מחרו מטפחות לוקחים בדמיהם ספרים של נביאים וכתובים שקדושתם חמורה יותר משל מטפחות. ואם מחרו ספרים של נביאים וכתובים לוקחים בדמיהם ספר תורה שקדושתו היא החמורה ביותר. אבל אם מחרו ספר תורה לא יקחו בדמיו ספרים, ואם מחרו ספרים לא יקחו בדמיהם מטפחות. ואם מחרו מטפחות לא יקחו בדמיהם תיבה, ואם מחרו תיבה לא יקחו בדמיה בית הכנסת. ואם מחרו בית הכנסת לא יקחו בדמיו את הרחוב, בכל אלו הטעם הוא משום שמעלים בקודש ואין מורידים. וכן הדין במותרותיהם של אדמים, שאם מחרו דבר קדוש וקנו במקצת דמיו, דבר שקדושתו חמורה יותר, לא יקחו בשאר אדמים דבר שקדושתו פחותה. אין מוכרים את בית הכנסת של רבים ליחיד, מפני שמורידין אותו בכך מקדושתו, שרי בבית הכנסת של יחיד אין אומרים דברים שבקדושה, דברי רבי יהודה. אמרו לו חכמים, אם כן אף לא יהיו רשאים למכור בית הכנסת מעיר גדולה לעיר קטנה, מפני שמורידים אותו מקדושתו. שהרי דברים הנאמרים ברוב עם חשובים יותר, שנאמר בספר משלי, ברוב עם הדרת מלך, אלא ודאי, מאחר שמעלים את דמיו לקדושה חמורה יותר, הן חוששים אם הוא עצמו יורד מקדושתו, ומטעם זה מותר אף למכור בית הכנסת של רבים ליחיד. מסכת מגילה פרק ג' משנה ב', מחלוקת נוספת בעניין מכירת בית הכנסת, אומרת המשנה, אין בני העיר מוכרים בית הכנסת אפילו של רבים לרבים, אלא על תנאי שאם ירצו המוכרים יחזירו להם הקונים, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים בני העיר מוכרים אותו ממכר עולם ללא תנאים, ואף לתשמישי חול, חוץ מארבעה דברים של גנאי, שעבורם אין מוכרים אותו, לבית מרחץ ולבורסקי בית עיבוד אורות, ולטבילה למקווה ולבית המים, מקום לכביסת בגדים. רבי יהודה אומר, בני העיר מוכרים אותו לשם חצר, והלוקח מה שירצה יעשה בו. מסכת מגילה פרק ג' משנה ג'. ועוד חומרה אמר רבי יהודה בנוגע לקדושת בית הכנסת, בית הכנסת אף הפי שחרב עדיין עומד בקדושתו, ולפיכך אין מספידים בתוכו הספט של יחיד ואין מפשילים, אין גודלים ופוטלים בתוכו חבלים. ואין פורסים לתוכו מצודות, אין מניחים בו מלכודות לצוד, חיות או עופות המצויים שם, ואין שוטחין על גגו פירות ליפשם, ואין עושים אותו קפנדריה, קיצור דרך שנאמר, ספר ויקרא פרק חו פסוק למד אלף, השימותי את מקדשכם. ומשמע שבתי כנסיות עומדים בקדושתם, אף כשהם שוממים וחריבים, דין נוסף בעניין בית הכנסת שחרב, אם עלו בו הסבים לא יתלוש אותם, מפני אגמת נפש, כדי שהרועים יצטערו, ויזכרו את הימים שהיה בנוי ויתנו לב לבנותו, אם יוכלו או יבקשו רחמים מהשם, שיחזירהו לקדמותו. אמן כן יהי רצון. עד כאן מוריי ורבותיי תלמוד תורתנו בדפינו היומיים. דפים מם ומם א', דף מם החותם את הפרק הראשון במסכת קידושין, ודף מם א', הדף הפותח את הפרק השני במסכת קידושין. להיום הזה, יום שישי זין בתשרי, ערב שבת שובה. פרשת האזינו תפשין פי דלת, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריות גופה ובנאור המעליה ובכל מלדי מיטב. ביום ראשון, ת' בתשרי תפשין פי דלת, ערב יום הכיפורים תפשין פי דלת, ונלמד כהרגלנו הטוב בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דפים מם ב' ומם ג' במסכת קידושין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ותשובה ומעשים טובים. ושמחה בכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך, וגמר חתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.